עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן, יוני היללי ומוטי חביב.
שלום לכם וערב טוב. אנחנו עם עוד תוכנית, עוד הישגים בטוקיו, סיי עולם, באמת כל הטוב הזה. אבל קודם כל ולפני הכל, בואו נדבר על מה שקורה אצלנו. אהלן יוני.
אהלן, אהלן.
מוטי חביב גם באולפן לצידי. בואו נדבר קודם כל על בית המשפט המחוזי. הוא מתנגד היום, זאת אומרת לא נותן צו מניעה לבקשת הפועל אקסל, הפועל פתח תקווה, תשתתף בגביע הטוטו. בואו נאמר שאם לא ילכו לעליון, ואם העליון לא ישנה את ההחלטה של השופט, אקסל בליגה א', פתח תקווה בליגה לאומית.
בשביל ללכת לעליון צריך להביא ראיות, אתה לא יכול חדשות, ו... או שטיעון חדש לגמרי שלא נטען בבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי נהג נכון. די להתערב בעניינים של עמותות, ואני, אתה יודע שאני מתנגד לדעתך בעניין של בית דין לעבודה. אתה אומר לא לפנות לבורר, רק לבית דין לעבודה.
ראית את הבורר חנוך קנן עם התביעה של...
ראיתי, בסדר. בוא נשים בוררים מקצוענים. אני לא אומר שחנוך קנן לא מקצוען, אבל בוררים מקצוענים, הם שווים על תקן של שופטים, הם כפופים לעמותה שהם מונו על ידה, ובית המשפט המחוזי גלגל את אקסל מכל המדרגות, ובצדק. לא הבאתם ערובות, מה אתם רוצים? שתביאו עכשיו איזו ערובה, ובעוד חודשיים היא לא תהיה שווה כלום? די, די עם ההפקרות הזה. אחרי זה אנחנו אומרים, המבקר, כן. הבקרה, לא עושה את העבודה שלו.
רוני, יש לי איזושהי שאלה, הצעה שהבאתי איתי מקריית שמונה מהלילה הזה. קודם כל, ההצעה שלי, בוא נדחה את פתיחת העונה, כי הקבוצות לא מוכנות. ודבר שני, אני שואל, למה צריך להגיע למצב של בקרה חצי שעה לפני שגביע הטוטו של הליגה הלאומית יוצא לדרך במאבקים כאלה? את זה צריך לגמור חודש לפני. משפט.
לא, אבל נתנו, תקשיב, אתה צריך להראות פחות שבאת בידיים נקיות. שבאמת הבקרה הוריד אותם ליגה כבר לפני יותר מחודש.
אוקיי, והם יראו, אבל כל התהליכים האלה, גמרנו במאי את הליגה, למה צריך להגיע לאוגוסט?
אבל תקשיב,
כי מגייסים כסף, מוטי, זה לוקח זמן לגייס כסף.
לא רק לגייס.
מי שלא מגייס כסף ביולי, לא יגייס באוגוסט.
רבותיי, בואו נלך רק לפי הכרוניקה. נתנו להם ארכות בכל הדיונים של בית הדין העליון. עוד שבוע ועוד שבוע ושבועיים בעניינים. לא עמדו בזמנים. בזה זה נגמר. בואו נתקדם עליה, יש לנו הרבה סחורה היום. אז עם אקסל גמרנו. שמעתם היום שאשלי בונד סיימה במקום ה-11 ברכיבת סוסים, עם מכשולים ועניינים. לצערנו, אם היא נגעה פעם, הפילה מכשול אחד, ולכן ספגה נקודות שליליות, לא שאני מתמצא בתחום הזה. אבל אחרי זה, ברעיון לאחר תחרות שלה, היא אמרה שדונטלו, שהוא בן 9 הסוס שלה, סליחה, בן 10 הסוס שלה, וסוסים כך ביררתי יכולים להתחרות מגילאי 9-18, היא כבר לא רוצה אותו יותר, היא רוצה סוס חדש, ועכשיו אני פוחד שיעשו מדונטלו דבק.
לא, יעשו ממנו דבק, סוס שישתתף באולימפיאדה, לא עושים ממנו כל כך מהר.
מה?
דבק,
מה
אני גם כן. לא, מה? יכולים לעשות ממנו הרבה יותר, רעבה, לא חייב לעשות
איפה
ממנו.
איפה רעבה?
יש כל מיני תחרויות רעבה בסוסים.
לא, זה לא עובד ככה, אם אני ביררת לי.
מה, לא עובד? מה, הורגים אותו?
לא.
הורגים אותו?
אני לא יודע מה, הוא יכול לחיות את שמוס. תקשיב. קודם כל, כאשר סוס נפצע, שבר ברגל, הורגים אותו, כן. או גם דלקת חמורה, בטן, או גידים, כל זה. תשמע, אני למדתי את התחום.
לא מביא בזה, נראה לי...
לא, גם אני לא. אני סתום לגמרי, אבל שאלתי כדי לקבל תשובות. ועכשיו דונטלו
יש לו נקע בקרסול, הורגים אותו?
לא,
אותך מזמן היו צריכים להרוג.
אם יש לו שבר, אתה מבין, כן, מוצאים אותו להורג, מרדימים אותו.
אתה לא שומע בעין אחת, לא רואה בעין באוזן שנייה, אבל צריך להרוג אותך, אתה לא יעיל.
תקשיב, בוא נאמר שזה עניין של זה, זה רק, אתה יודע, אין, זה לא הולך ככה קל, אבל דונטלו שלנו, הסוס, כי הסוס עושה את העבודה עם כל הכבוד, לא הגברת אשלי בונד, הסוס הוא כוכב האירוע, לצערי, זהו. עכשיו, מי ייקח סוס שהוא כאילו פאר, שמישהי זרקה אותו, רוכבת זרקה אותו, אני בכל אופן עצוב מותי.
זה שלמדת על הסוסים זה מאוד מוצא
לא, זה, די, זה, שמעתי אותה, זה מאוד זה, מאוד הקפיץ אותי.
לא הבנתי במהלך השיחה אם אתם מדברים על הסוסים או על הרוכבים.
הרוכב מיותר פה.
אבל היא לא הייתה בעבר בנבחרת ארצות הברית, הבחורה הזאת?
אני לא יודע, אין לי פרטים, אני רק הקשבתי לה ברוב קשב.
אני קראתי לפני...
במקום 100 ומשהו בעולם, 103 בעולם, זה אני יודע.
היא הייתה בנבחרת ארצות הברית, וכנראה שם לא מצאו לה מקום, אז היא הייתה דגל ישראל.
כמו כל יהודי טוב, עוזר הישראל, היא לא יחידה.
לאולפן הוא הגיע ברכיבה בכל מצב.
הלאה. עכשיו אני רוצה באמת להציג בפניכם מצב. אתה יודע, אתם ראיתם אתמול את נבחרת הנוער בחדורסל נגד ליטה?
לא.
לא ראיתם?
לא, אני לא.
קריית שמונה.
מה זה? כן, בכל מקרה נבחרת הנוער שלנו.
אתה רואה את זה בשידור החוזר.
יש כאן צ'אלנג'.
מוקלט לי.
יש כאן צ'אלנג', טורניר צ'אלנג', ובאמת הנבחרת שלנו, שאין בה באמת כוכבים ברמות של אבדיה וים הדר וכאלה, אפילו לא נועם יעקב, שהוא כוכב השנתון כזה, הוא פצוע. אז בואו תראו למשל מה קרה בנבחרת הזאת. הכוכב הנבחרת הוא שחקן מליגה ארצית לנוער, מאשקלון, כן? הוא היה כוכב המשחק. בהרכב הנבחרת יש שניים ממכבי תל אביב, שניים הפועל תל אביב, וכל היתר מהפריפריה, מגלבוע, עמק ישראל, עמק חפר, אשקלון. שנייה, אני
צריך לך תנים.
נכון, נכון, אני הולך על זה בעד. אני הולך על זה לחיוב, תכף אני אגיע לסייפה עם הקטע של נבחרת הנוער בכדורגל. פיני גרשון, שהוא המנהל המקצועי, והסקאוטים שלו, כל הדברים, אתה יודע, כל החבר'ה האלה חורשים את הארץ כל השנה, ובאמת דפקו בראש למעצמה כמו ליטה, וליטה באמת היא מעצמה בכדורסל. אתה יודע, מביאים מכל נקודה בארץ. כך עכשיו את נבחרת סגל הנוער שפורסם, שם כנראה כל הסקאוטים לא הצליחו לאתר מדן ועד אלת, למרות שיש הרבה כדורגלנים בצעירים במקומות האלה, אפילו שחקן אחד או שניים, לא מקריית שמונה, סכנין, נוף הגליל, חדרה, נתניה, ראשון לציון, אשקלון, ואף דרומה מאשקלון. גם לא פריפריה, גם לא בפריפריה, גם לא במגזר. תקשיב, כל השחקנים באמת ממועדונים גדולים, במרכז הארץ, ומשהו פה קורה, ואני לא מבין בדיוק למה.
אתה יודע למה זה? כי קל לסקאוטים ללכת ברדיוס של 50 קילומטר מתל אביב, ולמצוא את מה שקרוב ומה ש...
לא, יוני, אני לא חושב.
רגע, שנייה. והמועדונים האלו, יכול להיות שאני טועה, אבל המועדונים האלה, מועדונים מסודרים, המועדוני הנוער האלו, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי פתח תקווה, אלו מועדונים...
אני לא חושב שהסקאוטים לא מוצאים... מה שעקוף אומר בעצם, זה מכניס לנו לדאגה, זה אומר שיש איזשהו דור שאין לנו עתיד.
לא, זה יש... לא, יש איזה דור של סקאוטינג שלא רוצים לנסוע לגליל ולגלבוע ולאלת ולאשקלון ולערד לחפש שחקנים וכישרונות צעירים.
מתחת לעץ? רק לחפש מתחת לעץ? מתחת לפנס?
בדיוק, מתחת לעץ. אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך משהו. לא סתם הורים לילדים בני 15 ו-16 מחפשים איך להגיע למכבי חיפה, למכבי תל אביב, למכבי פתח תקווה, שיש לה מחלקת כמה דירה.
רבותיי.
זה לא סתם קורה, כי לא באים לראות אותם במקום אחר.
נכון שיש באמת מועדוני נוער גדולים ועצומים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב כמובן, הפועל תל אביב,
מכבי פתח תקווה,
מכבי פתח תקווה, מסמך אשדוד מייצרת שחקנים. הכל טוב ויפה, אבל יש עוד, אתה יודע, חבר'ה שיודעים את התורה, ויש מספיק מאמנים וקשרים. אגב, אני רק רוצה באמת לציין לכם, עמנואל שרפ, דיברתי על הקטע של נועם יעקב, גם עמנואל שרפ ג'וניור, הבן של דרק, גם כן חסר. מהגלבוע יש ארבעה שחקנים, והשחקן שדיברתי עליו מאשקלון, שמשחק בבוגרים ארצית, רון ציפר, הוא באמת אתמול היה, אתה יודע, הכוכב של הנבחרת. אז אני לא מבין מה קורה בכדורגל, אבל אנחנו נפתח את זה מתישהו. היידה, בואו נתקדם. עורכים ופיקים, עורך ומפיק, שר פלסנר, אחראי על השידור ב-103, עידו כהן, ברדיו צפון 104.5, אמג'ד בדר, בדיגיטל האורחים הם ג'וני דוב ויעל טלמן, אנחנו משודרים בכל המדיות, כמובן באפליקציית חמל, בפיד ספורט, אנחנו מתחילים, מה יש לנו שר בסחורה? עוד שנייה. עוד שנייה יהיה, אז בוא נה, יוני, אתה מחזב אותי שלא ראית את הסוס לפחות בשבילי.
את הסוס ראיתי, את המשחק של הנוער לא ראיתי.
לא, היום, הסוס היה היום. דונטלו שלנו.
ראיתי, אבל את הנוער, שאלת על הנוער, הנוער, אני ומוטי, היינו בקריית שמונה.
כן, משקולות.
ואת הפתק, מוטי?
רק יוני עזב את קריית שמונה.
ראית את השיא של הגרוזיניה? במשקל פתוח?
לא, אבל משקולות ראיתי הרבה מאוד פעמים.
כן, זה היה מדהים, מדהים, באמת מדהים. יופי של תחרויות.
רגע, מוטי רצה להגיד מה.
כן, רציתי להגיד שרק עזבת את קריית שמונה, וכבר החיזבאללה התחילו לשלוח טילים.
ראית?
מה זה אומר?
בוא, אתם צוחקים. אתם צוחקים, מרכז הטניס של קריית שמונה, הצפוני ביותר בארץ.
כן.
אתה יודע, הוא אחרי צומת תל חי, הוא בדרך למטולה כבר. אתה יודע, ובאמת נפל ליד, זה...
ממש ליד, 50-60 מטר.
והיו 60 ילדים פעילים במשחקים בתוך המרכז, אני לא רוצה לחשוב מה קורה אחרת.
עוד שעתיים, אתה תשמע מה יקרה אחרת.
מה? אני לא יודע מה, זה לא משנה.
הוא קושר איתם, הוא יודע.
אנחנו נראה.
מה יהיה עוד שעתיים?
מיוני? הוא אומר שנראה, נראה פגזים.
צהל ייתן, מה? לא נראה חזרה.
אנחנו נראה, והם יראו.
מה חשבת, מוטי?
אתה לא יודע איזה הפתעות אתה מכין.
בואו נתקדם חבר'ה, טוקיו על הקו. עוזי דן, ספורט הארץ, לילה טוב, אהלן, ערב טוב. היית היום באתלטיקה, אנדרי דה גראס, סוף כל סוף עם מדליית זהב ב-200 מטרים, אתלט קנדי בן 26, אתה יודע, מאוד מאוד מוכשר, רצן קנדי כמובן, וסוף כל סוף גם אלוף אולימפי.
כן, אחד, בוא נגיד בעידן שאחרי בולט רץ 200 מצטער, אבל... לקח הרד וכסף בשני המקצים האלה בריו, לקח הרד וכסף באליפות העולם באתלטיקה, זה שנתיים בקטר, זאת אומרת אחד שלא הגיע למניטן, וגם פה במאה מטר זכה בהרד רק, וסוף סוף, אז הסמכה שלו הייתה פשוט מתפרצת, והוא סוף סוף הצליח לעשות את לנצח במירוץ חשוב באמת, תגמר אולימפי.
ראו, זכה ב-100 מטר בערד, אחרי שהראשון והשני שברו סי עולם בריצה הזו, נכון?
לא, לא סי עולם, סי עולם של בולט, אבל שברו את הסיים שלהם, והיו...
שלהם, כן.
היו, אתה יודע, הם היו טובים לעומת עצמם, והוא היה רע, זאת אומרת, הוא היה צריך לקחת את זה במאה... אז הוא לקח את ה-200, ונועה ליילס היה... אחד המועמדים לניצחון פישל במוקדמות ולכן עלה ובעצם רץ במסלול השני רק ב-200 מטר עם העיגול של המסלול עם הקשת זה עשה לו יותר בעיות, הוא הגיע רק שלישי. ראינו, צריך להגיד שהיה היום חום מטורף בתוק, זאת אומרת טוקיו חמה.
תגיד, הוא רץ עם המשקפיים?
לא פעם ראשונה שאנשים רצים עם משקפיים, כן,
תשמע. לא, משקפי שמש, אני פעם ראשונה רואה את זה, אבל יכול להיות ש...
גם הרבה רצים,
משקפי שמש?
כן.
אוקיי.
תראה איך את המקניות רצות חלק מהן, שני כאילו על השיער, שאתה יודע, אם שליאן פרייזר מורידה את זמן שלה על הראש, היא מורידה גם שתי הספריות מהזמן שלה.
זה א' ספונסר. על ספונסר, אבל בית יותר חשוב, למנוע גם סינבור של הזרקורים כאשר מדובר בלילה, וחוץ מזה, אתה יודע, זה עניין של מיתוג וכאלה.
בדיוק, בעיקר פוזה.
אני לא יודע אם זה פוזה, אתה שומע דברים אחרים.
לא סינבורים ולא כלום. הרבה אופנה, בדיוק.
אתה רואה למשל קופצים עם הגרביים משוחות למעלה כזה וזה, הרי זה לא עוזר להם, זה אולי זה, זה כל מיני ענייני אופנה, התחלתי להגיד שחם מאוד מאוד, היום ומחר זה המים הכי חמים של האולימפיאדה, 36 מעלות.
מה הטמפרטורה אצלכם?
אני אומר, 36 מעלות, 70% לחוץ, ובאצטדיון יצא שדווקא היום ומחר קרב 7 לנשים, קרב 10 לגברים, ראית ספורטאים גוברים ריצה של ריצת 400, ופשוט מקיים את נשמתם, והתנאים מבחינת מזג אוויר, המסלול הוא מצוין, אבל התנאים מבחינת מזג אוויר לא טובים, וחלק מהריצות פה שראינו חלק מהגמרים בבוקר כדי להתאים לשעון האמריקאי, יש פה בעיה מהבחינה הזאת.
כן.
אבל בסך הכל אנחנו מקבלים פה בגלל המסלול הבהיר, בגלל הנעליים
עם הקרבון, עם הפחם, סיבי פחם
עם הקרבון, שזה לא רק, אגב, אנשים אומרים נייק, זה לא רק נייק, כל החברות ניו בלנס, פומה, כולם יש את זה עכשיו, כי החוק או התקנון אומר שרץ שמותר לרוץ עם נעליים רק אחרי שהם חצי שנה במחירה כללית.
בשוק החופשי.
אני ואתה יכולים לקנות את הבחירה החופשית, בדיוק.
כי למה? כי אולי שמים להם שם איזה מנוע קטן ברגליים, בנעליים, לא הבנתי. למה זה צריך חצי שנה?
אבל אומרים אנשים שרצים בנעליים האלה שזה דוחף אותו, זה נותן איזה פחות התנגדות של הנעל למסלול, גם אם זה עוצר בעשירית או שתיים או במאית או שתיים למאה מטר, זה בסופו של דבר משפר תוצאות, אבל כולם רצים הנעליים האלה, אז אפילו קרסטן וורן, כששבר תעשי עולם במאות נסחות כמובן, ודיבר נגד נעלי הקרבון לפני כמה חודשים, גם הוא נכנע, יש לו נעליים קצת אחרות, אבל כמובן שעומדות בתקנות, אז ברגע שכולם, יש קצת כמו החליפות של השחייה בזמנו, ברגע שזה של כולם, כולם שפרים את הזמנים שלהם, אז זה בסדר.
עוזי, עוזי, בוא נדבר על סי עולם ב-400 מסוכות נשים, יממה אחרי מה שקרה אצל הגברים, סידני מקלפלין, אני אומר את שמה נכון?
זה
מקלוכלין,
זה מקלוכלין, אבל
בכל מקרה סידני, סידני שיחקה אותה והיא שיאנית עולם, אתה יודע, וגם דילילה מוחמד סימה שנייה, אבל גם כמה תוצאה יותר.
לפני כמה שבועות את השיא מדילילה מוחמד שהייתה שיאנית בעצמה, שתי הרצות הטובות ביותר בתחום, ושוב ראינו מה שראינו ב-400 גברים, ראינו סי עולם שבמעל חצי שנייה, כשגם השנייה משפרת מאוד את סי העולם, שוב אני אומר, זה המסלול, זה הנעליים, וראית, תשמע, אני לא יודע בדיוק למה, אבל היא הייתה, סידני מקלוכלין, לא נורא שמחה מהקטע הזה שהיא אלופה אולימפית בסי עולם, מדהים, והיה משהו לא ברור בהתנהגות ובהתנהלות שלה בסיום הריצה, ונפלי לא רק אותי, אלא כל מי שישב ביצי עיתונות, לא כל כך, האמריקאים לא כל כך יודעים להגיד זה, גם היא לא כל כך רצתה, אתה יודע, לא כל כך שיפה את הרגשות שלה, מה, לא יודע מה הסיפור שלה, אבל כמו שאתה אומר, יום אחרי הרעשי ב-400 גברים, מסוכות, סי עולם מדהים ב-400 נשים, וכמו בגברים, אנחנו נראה, זה לא איזה סי שעכשיו יחזיק מעמד 10-15 שנה, אנחנו נראה שיפורים.
תשמע, אתה יודע, בסך הכל האמריקאיות מתחילות להופיע עם זהב על פודיום באתלטיקה, אחרי באמת שבספרינטים היותר פופולריים, כמו 100 ו-200, הם לא בדיוק עשו את זה. וכן, 800, אתה יודע, 400 מסוכות.
הם מחזבים, יחזבו.
כן, נכון.
יחזית את עצמם.
נכון.
וגם באתלטיקה, ואתה רואה את הסינים והיפנים, יש מצב שהאמריקאים פעם ראשונה, מאז התפרקות ברית המועצות, הם לא יסיימו במקום הראשון בטבלת המדליות, וזה יהיה כישלון, כי המערכת היא יפן.
זה פעם ראשונה, אבל לא אחרונה, לדעתי, כי הסינים הולכים להשתלט גם על זה, ולדעתי
לא,
זה
לא, הסינים מתעסקים במה ש, אתה יודע, אחרי מחקרים של עשרות שנים, רק במה שהם יכולים להצליח, שזה שפיץ, זהב. אתה יודע, הם לא מתעסקים בכל הדברים.
אבל אם יוצא להם מערד או כסף, זה לא מעניין אותם.
לא, אם מערד או כסף, תשמע, מערד או כסף וכאלה, אתה כבר שומע באולימפיאדה שעצרו את בני המשפחה. אבל הם רוצים קודם כל לזהף, זהף הם רוצים.
בסדר, הם יגיעו למצב שהם יהיו ראשונים בזהב, ואני חושב שגם עוזי חושב כמוני. מה אתה אומר, עוזי?
כן, תשמע, אני לצערי, אני חושב שהם יהיו ראשונים לכל דבר, זה החשבון האמריקאים בעשורים הקרובים.
יפה. עוזי.
לא רק בספורט, זה הכוונה.
עוזי, לך לישון.
כן, ברור.
המון המון תודה. אנחנו עכשיו עם יניב טוחמן, וואלה, שליח וואלה לטוקיו, אהלן.
אהלן, אהלן, מה קורה?
בסדר, ראית איזה ישראלי היום, איזה אידלה לפחות?
כן, האמת חוזר חוזר מהסוסים.
יאו, ספר לנו למה רוצים לחסל את דונתנו.
להרוג לנו את הסוסה.
האמת שהיא לא אמרה את זה לנו, כי אנחנו אחרי זה דיברנו איתה. אני מניח שזה היה מקפיץ אותי, כי כל מה
שהיה... כן, שמענו את זה, שמעתי את זה ברעיון לערוץ הספורט.
זהו, אז היא באה אלינו אחרי זה, והיא דווקא אמרה במילים אחרות שהחיים של דונטלו יותר טובים מהחיים שלה, ושכל יום...
ואין לה טענות אליו.
הוא גם מרביץ לה?
היא דיברה עליו מאוד מאוד בחום ומאוד יפה, ולא אמרה לרגע שהיא זונחת את דונתלו.
היא אמרה, אני לא מאשימה את דונתלו, אני מאשימה את עצמי.
היא רוצה סוס חדש.
כן,
עכשיו אתה יודע, גם הקטע, אני מכניס לך לעוד קטע, שאני לא יודע אם ראית, זה היה אתמול נדמה לי, שאחד הרוכבים, הסוס הפיל אותו, אוקיי? אז הוא מאשים את הסוס שהתרגש מאיזה בובה, של לוחם סומו.
בוא אני אשלח לך עכשיו משהו תוך כדי שיחה בוואטסאפ, תפתח.
אתה מבין? אני מאוד כועס על הרוכב הזה.
יח, תסתכל, קוף, תסתכל מה אני שולח לך מטוקיו כן. בוואטסאפ ברגע זה, פתח.
כן, נו, אז מה הבעיה?
הייתי חייב בסיום לרדת לראות את הלוחם סומו הזה ולהצטלם איתו מקרוב.
נו, אז למה? הסוס פחד. תגיד לי רגע, מה? אני לא מבין, מה אתה רוצה? מה הוא רוצה להעביר עכשיו יכולת מנטלית לסוס?
הסוס שלו רגיש.
הרגיש?
כן,
תקשיב, לפני שלקחו אותו בשבי, אתה יודע, יש קצת סוסי מוסטנג שרצים באמריקה, בקזחסטן, זה לא בדיוק גודל אצלנו כאן בקטרי אלף כבאפולה.
אני חייב לומר, תראה, אני חייב לומר לך שיצאתי עם יחס מאוד אמביוולנטי לכל הסיפור הזה.
אני בעייתי.
רגע, שנייה. מצד אחד, לא ראיתי כאן במשך שבועיים תחרות מרהיבה יותר מהתחרות הזאת. אני פשוט ישבתי שם ופשוט, אתה יודע, נהניתי מכל רגע. מצד שני, אולי זה אני, ממש היה קשה לי לראות את הסוסים מקבלים מכות ברגליים, המכשולים האלה. עוד פעם, זה עסק לא לבעלי לב רגיש, ועוד הפעם, אני לא יודע...
אז אותו דבר, אבל תוחמן, אין לזה סוף, עזוב, נו, אנחנו גם מקדישים לעניין הזה של הסוסים יותר ממה
שזה באמת... לא, בונה, תקשיב.
מעניין, רגע, שנייה.
אתה יודע שהרבה מדינות לא רוצות את זה.
אותו דבר אפשר להגיד... נכון, אז בסדר, אז הרבה מדינות גם לא רוצות אגרוף, ולא רוצות כמתנים מכות בראש, ועכשיו מדברים שאסור לי, יוציאו חוק שאסור לנגוח יותר משלוש נגיחות במשחק כדורגל לשחקן התקפה. נו באמת, יש גבול לכל דבר, זה הספורט, וכשדרבן את הסוס, נותנים לו מכות ברגלה בזה, הוא מחושל.
לא
צריך להיות עכשיו יפה נפש ו...
לא, יוני, לא נותנים לו מכות, הכל בסדר, אני אומר לך שעוד פעם...
נותנים לו, מדרבנים אותו.
לא, בסדר, לא, אני התכוונתי לזה שהם צריכים לעבור מכשולים שהם לא, הרי הסוס לא המטרה שלו כשהוא נולד זה לעבור כאלה מכשולים. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, גם אתה לא המטרה שלך לחטוף אגרופים בזירה, אבל זה מה שהחלטת, אם החלטת להיות עכשיו מתאגרף, אז אתה לוקח את זה בחשבון, אף אחד לא שאל את הסוס אם הוא רוצה לקפוץ מעל מכשול, של 1.70 מטר גובה, 1.70 מטר גובה, ולפעמים מכשולים ברוחב של כמה מטרים אחד מהשני. לכן אני אומר לך, יצאתי ביחס מאוד מאוד דו-ערכי לסיפור הזה, כי מצד אחד זה באמת התחרות, ואני לא הייתי עד היום בתחרות כזאת, תחרות הכי מרהיבה שראיתי בטח פה. אני נמצא פה בכל האתרים, אני רואה את כל הדברים. אין דבר יותר יפה ומצטלם יותר יפה מהדבר הזה. לראות את זה מקרוב זה מדהים. אבל עדיין לראות את הסוסים מקבלים מכות ברגליים.
מוטי, אל תלך לנו לאיבוד, מוטי.
לא, אני אגיד לך, תראה, אתה ואני כבר הלכנו לאיבוד, כי תוכמן שולח לקוף משהו בוואטסאפ, אנחנו לא יודעים מה הוא שולח.
לא, בובה של לוחם סומו.
תגיד, אנחנו תסביר, אנחנו ברדיו, לא יודעים, מה שלח לך? סרטון, תמונה.
לא, בובה, תצלום של בובה.
תמונה של בובה, כן.
הוא הצטלם עם תצלום של בובה.
הוא זה תוכמן, כן.
תוכמן במחסום מכסולים. הסוס של הרוכב יהודי אמריקאי.
אז תשלח את זה גם ליוני, שיוני לא ייפגע שהוא לא ראה את זה.
לא, זה בובה, אני תראה לי שלא.
לא, זה לא מעניין.
בובה. מוטי, רגע,
אבל אני אומר לך עוד פעם, הייתי יכול לחיות,
כן?
גם בלי שהסוס יפיל אותו, את הרוכב שלנו, לא יודע אם שלנו, אתה יודע.
כן. קופמן, תן לי לשנייה להסביר למוטי, כי השאלה שלו הייתה רצינית. היה אתמול במוקדמות רוכב שלנו, כן? שמייצג את ישראל, שהוא נפל מהסוס. והוא טען שהסוס לא רצה לעבור את המכשול ופשוט נעצר, כי ליד המכשול עמדה בובה של לוחם סומו. והוא אמר שהסוס נבעל מלוחם הסומו, ולכן הוא נעצר ולא קפץ מעל המכשול. אני הראתי בסיום
מאות,
היום...
רגע, תוכמן, מאות רוכבים, ג'וקי, זה איך שקוראים לזה, אתה מבין? עברו עם הסוסים שלהם? לא קרה נכון. להם כלום. רק שלנו, אתה יודע, הידלה, אני לא יודע אם הוא מלא עוזר הישראל... בכל מקרה, אתה יודע, הוא כבר יכול להיות עורך דין, פינגווין, יש לו תירוצים לכל דבר.
הבנתי.
הוא נזרק, אחרים לא.
אבל אני חייב לומר לך שגם בגמר, קוף, גם בגמר היום היה איזשהו רוכב שהיה על סוס, אני לא זוכר מאיזו מדינה, והסוס פעמיים, לא ליד הבובה של הרוכב, זאת אומרת, הסוס פעמיים לא רצה לקפוץ, לנטר מעל המכשול הזה, משהו הפריע לסוס מעל אותו מכשול, וברגע שהוא לא מוכן לנטר פעמיים מעל מכשול, אז הרוכב פסול. עכשיו מוטי, שלא תטעה, אתה רואה אותי, אני מדבר על זה בהתלהבות, אתה יודע שאני, מאיפה אני בא, אתה מכיר אותי שנים, זה מאוד מאוד מעניין, התחרות היא מאוד מעניינת, היא מאוד מהירה גם, כל אחד עולה לדקה וחצי, משהו כזה, לא יותר, שבו הוא צריך
לעבור... מה, זה יותר מהיר מ-100 מטר ריצה? מ-200 מטר?
100 מטר זה פחות מדקה וחצי, יוני.
נו, מה?
לא,
תקשיב.
זו תחרות מאוד מאוד יפה, ואתה יושב שם ומאוד נהנה, זה מאוד מהיר, זה גם היה בניגוד
קיבלתם,
למה
ש... קיבלתם, העיתונות קיבלה שמפניה ודובדבנים או טוטים?
אני יכול להגיד לך שהווניו, כן, האולם הכי הכי טוב פה, זה האולם שנחזור אליו בשישי שבת, זה אולם ההתעמלות. הכיבוד שם הוא הכי מעניין, יש מקומות שאנחנו לא מקבלים אפילו בקבוק מים, זה מאוד משתנה מווניו לווניו, ופה בסוסים היה...
כן.
היה רק מים, אבל אני כל הזמן נזכר ביכולת שלך לחכות את הרכיבה, אז זה עושה לי גם נעים.
לא, קשה לי, באמת, האמת באמת קשה, זה לא, אתה יודע, לא יודע, זה נראה לי כזה התעללות, כי גם מקים אותם וכאלה, את הסוסים.
לא ראיתי שמקים, אבל זה
למה, באמת... למה, אין לה רוכב אל הרוכבת, אין להם כזה שוט ביד?
לא. הם לא היו...
למה אתה הולך שלילי? יש גם מלטפים. אני ראיתי שתמיד מלטפים את הסוס.
זה הסייס. זה הפועל בזה, באהובה. טוב, לא בא לי טוב הענף הזה, אבל אמרתי את זה מלכתחילה, אתה יודע שהגענו לאולימפיאדה
איכשהו. שזה נתת לו רבע שעה דיון.
אוקיי. תוכמן, המון תודה.
ביי, לילה טוב.
לילה טוב.
אנחנו עכשיו עם כדורגל ישראלי, גביע טוטו, ירון אוכנבוים. מאמן נוף הגליל, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
חילצתם תיקו אחת מול קריית שמונה, בגביע הטוטו, אחרי שהייתם בפיגור.
מה זה חילצתם? לא חידשו את המשחק.
יפה.
הכדור ברשת, נכון, ישרקה לסיום.
אז אני רק רוצה להבין, באמת תוכן בו, אם אתה אומר, בוא נה, יש לי קבוצה, אני אשאר בליגה.
קודם כל, לגבי זה שחילצנו נקודה, נכון שהשאר הופקע בדקה האחרונה של תוספת הזמן, אבל מי שהיה במשחק, או מי שצפה במשחק, אז הגענו ליותר מצבים מקריית שמונה.
מוטי צפה במשחק.
כן, אני אגיד לך, שמעתי את אוכנבאום בסוף המשחק, ואני מסכים איתו ב-100%, הוא אמר משפט אחד, לא הגיע לנו להפסיד, ובזה הוא צודק, לא הגיע להם להפסיד.
כן.
אבל ירון, השאלה היא, כבר שני משחקים של הקבוצה...
אבל הגיע להם לנצח?
אתה יודע, ברמת המשחק שהייתה שם אתמול, לא מגיע לאף אחד לנצח, התיקו הזה בהחלט משקף. אבל השאלה היא, ראינו אותם כבר שני משחקים את נוף הגליל, גם עם סכנין כשהם הפסידו, וגם אתמול נגד קריית שמונה. אם אתה, כמי שהאיש המקצועי בנוף הגליל, חושב שמה שיש היום מספיק לליגה?
לא, בהחלט לא. לכן גם אני אומר שקשה לי לענות על השאלות המעניינות ביותר שאני אשאל, על מה צפוי לנו ואיך זה ייראה, כי עדיין לא השלמנו את הבנייה של הקבוצה. עדיין חסרים לנו כמה שחקנים מהתוכנית המקורית, ובנוסף יש לנו שלושה שחקנים מרכזיים שפצועים, ככה שאנחנו למעשה באורך כל תקופת ההכנה, וגם עכשיו בגביע הטוטו, משחקים עם משהו כמו חצי הרכב.
ראיתי אותך, אבל עזוב את ההרכב, מבחינת שיטת המשחק, גם מול סכנין וגם אתמול, שלושה בלמים. זאת השיטה שנוף הגליל תשחק לאורך כל העונה?
כן,
או תפתח את העונה?
קודם כל, שיחקנו נגד סכנין ואתמול בשני סגנונות שונים, כי מבחינתנו זה משחקי מבחן, ואנחנו רוצים באמת ללמד את השחקנים שתי שיטות של הגנה. הגנה אחת שאנחנו לוחצים על כל המגרש, שהיא באמת השאיפה שלנו, ומה שעשינו בעונה שעברה בצורה טובה מאוד, והגנה השנייה זה סוג של הגנה נסוגה, כאשר אנחנו לא מצליחים ללחוץ ונאלצים ללכת אחורה.
נאלצים ללכת אחורה ולקבל הרבה גולים אם אתם תחזרו אחורה. השאלה שאני רוצה לשאול אותך, באמת, אתה צריך, אוכנבוי, אני מכיר אותך שעתיים, אתה צריך להגיד חד וברור, המטרה שלך היא אחת, נכון? להישאר בליגה. לא שום דבר אחר, לא פלי אוף, לא כלום, לא, אין פה איזה, רק להישאר בליגה, וגם אם אפשר שזה יקרה בדקה 90, זה בסדר.
כן, בסדר, אתם יודעים את השכר השחקנים שלנו, ושכר השחקנים כזה.
אגב, מה הוא? מה שכר השחקנים של נוף הגליל? מה התקציב מועדון ומה שכר השחקנים?
אני אחראי רק על שכר השחקנים, אז אני יודע להשיב על זה שזה 5.7 מיליון, כולל
הכל. זה מה שמוטי מרוויח בשנה. מוטי לבד מרוויח את זה.
ברוטו,
ברוטו.
כן, והשאיפה עם שכר השחקנים כזה היא בהחלט להישאר בנתיגה. אבל אנחנו לא נפלדים מזה.
לא, אבל זה לא מעט. בוא, זה לא מעט. זה לא השחקנים הכי נמוך בליגה, אני חושב.
זה הכי נמוך בליגה,
מה זאת אומרת? לא, בחדרה יותר נמוך. חדרה יותר נמוך. חדרה 8 שכר שחקנים, חדרה 8 בשתי עונות שכר שחקנים.
לא.
טוב,
אני חושב שהוא מהשכר שחקנים הנמוך ביותר. תגיד לי, מאיפה?
כן?
אני חושב שכן. תגיד לי, מאיפה הבאת את דניאל סולומון, או סולומון דניאל? הוא בחור בן 30, הוא עבר קבוצות.
סולומון שם פרטי. שיחק ברמת השרון שנה שעברה, לפני שנתיים בחדרה, לא מעט במשחקים בהרכב בליגת העל, היה טוב, אני אישית מאוד מאמין בו.
יש בו משהו.
שנים שאני רוצה באמת לצרף אותו לקבוצות שאימנתי, והנה הפעם הצלחתי סוף סוף לשים עליו את היד. לגבי התקציב, אני רוצה להגיד שאנחנו לא נבהלים מזה שהתקציב שלנו הכי נמוך. אני אישית חושב שנכון, הכסף מביא איכות, אבל יש עוד דברים ועוד נפחים. ולראיה בעונה שעברה, שעלינו ליגה ועלינו מהמקום ראשון, ולא היינו מבין ארבעת הקבוצות עם השכר שחקנים הכי גבוה. זאת אומרת שיש עוד דברים חוץ מכסף.
כן, יש את האקס. אוכנבאום, בוא נגיד מה שאתה לא יכול להגיד. יש לנוף הגליל את האקס פקטור שנקרא לקווים, שקוראים לו אוכנבאום. שזה באמת, אני לא אומר את זה עכשיו בציניות.
כן, אבל איפה עושים 37 נקודות, עם כל הכבוד לאוכנבאום וג'מאטו?
לא, יש לו את זה, עובדה, גם בשנה שעברה. מי ספר אותו כמועמד לעלייה בכלל?
לא אותו הדבר.
יודע את העבודה. ואני לא אומר את זה בגלל שהוא חיפאי, אני אומר לך את זה, הוא מאמן מוכשר. מאוד.
ירון, תן לי את העניין הזה של השוער. מאיפה הבאת את השוער?
שוער הוא... איפה
הוא שיחק? אני יודע איפה הוא שיחק. הוא בא מוולינגטון, הוא שיחק באוקלנד. הוא היה גם פעם אחת אפילו איזה 90 דקות בצ'מפיונשיפ.
נו, אז אתה יודע מאיפה הוא הביא אותו?
לא, אבל אתה יודע...
ניו זילנדי.
כן, לבחור שוער כזה.
הוא יכול גם לשחק איזה...
נורד ביטל.
כן. איפה אתה אומר, דניאל סולומון עקבת אחריו והתרשמת ממנו. איך התרשמת ממרינוביץ'?
אני חושב
קופמן היה שואל אותך, איפה זה פגש אותך?
איפה זה פגש אותי? אז התחלנו לחפש שוער, וידענו שאנחנו רוצים באמת שוער ברמה גבוהה, וידענו שהשוק הישראלי לא, לפחות בתחומים שלנו, לא יכול לתת לנו מענה, ולכן הלכנו לכיוון של שוערים זרים. וכמובן דרך סוכנים, ובסופו של יום היו לנו שלושה מועמדים עיקריים, שלושתם שוערי נבחרות בהווה או בעבר, אחד מהם זה סטפן, שבאמת היה בעבר בנבחרת ניו זילנד.
סטפן זה מרינוביץ', כן?
כן, כן. עוד שוער, שוער נבחרת ליטא, ועוד שוער שגם הוא...
תגיד, אוכנבוים, מה עם הדיל הזה שעם מכבי חיפה? יש לכם משהו איתם? או שזה...
אין לנו את השוערי. ואז בסופו של יום, באמת... תום אלמדון, מאמן השוערים, הוא זה שקיבל את ההחלטה, הוא צפה לשלושת השוערים האלה, ואמר לי באמת שמרינוביץ' הוא הטוב מהם, ובאמת אנחנו מרגישים, לפחות על פי המשחקים עד עכשיו, שעשינו עסקה טובה.
על הכיף הכוכן בוים, שילך רק טוב. יוני, בוא נתקדם, הרגנו את הבן אדם.
טוב, יאללה, לא.
שיהיה בהצלחה, ירון.
יהיה לנו זה, יהיה לנו...
עוד מעט הוא עובר את הסוסים.
כן.
בזמן.
הוא... תקשיב, זה...
מה אתה צוחק?
לא, לא, נחזור לסוסים, אנחנו בשעה השנייה נחזור לסוסים.
לא, לא, זה ממש קטע שמאוד מאוד יחיב לי. ירון, בהצלחה.
תודה.
רענן ברנובסקי, וואלה, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
בוא תספר לנו מה קורה באמת במאבק בין יונתן כהן למכבי תל אביב, שהבנתי כבר שפיזה כבר משלמת את הסכום.
אתה אומר מאבק, זה די מתקרב נקרא לזה, למציאות. קודם כל נגיד, מכבי תל אביב נמצאת כרגע בסלובקיה, בטרנבה, שם היא תפגוש מחר את הקבוצה המקומית בסיבוב השלישי של הקונפרנס ליג, מוקדמות הקונפרנס ליג, ממש בעוד 20 דקות יתחיל האימון המסכם של הקבוצה. יונתן כהן כאמור נשאר בארץ, לא תשים הקבוצה. לא התאמן, לא הושה להתאמן בעצם אתמול, אחרי הפוסט שהוא מעלה בבוקר, ובו הוא ככה פותח את ליבו ומבקש בכל לשון של בקשה שישחררו אותו, שיתנו לו להגשים את החלום. ממה שאני מבין כרגע, עוד אין עסקה סגורה בין פיזה ובין מכבי תל אביב. לפי אומנם אתמול היה איזשהו דיווח באיטליה שהאיטלקים מוכנים להציע סכום שנעמד בכ-2 מיליון יורו, אבל מהדברים שאני בודק בשני הצדדים, בשני המועדונים, לא כך הם פני הדברים, לפחות ממה שאני יודע.
מה, רגע. שנייה, ברנובסקי. לא כולם יודעים את מה שאתה יודע, וגם אני לא יודע את מה שאתה יודע, ואני רוצה שאלה. אז תן לי לשאול אותך שאלה.
יאללה.
2 מיליון יורו זה הסכום שמוכנים האיטלקים לשלם ומכבי תל אביב לא רוצה, או 2 מיליון יורו מבקשת מכבי תל אביב והאיטלקים, אנחנו לא בטוחים שהם מוכנים לשלם את זה? איפה זה עומד?
2 מיליון יורו זה סכום שפורסם על ידי איזשהו עיתונאי באיטליה, שאני לא מכיר סימוכים
לדבר הזה. שהאיטלקים מוכנים לשלם.
שהאיטלקים כאילו כביכול
כבר... אבל אני שואל אותך... אני שואל אותך ככתב שמסקר את מכבי תל אביב, מה מוכנה מכבי תל אביב למכור אותו, באיזה סכום? זה פתרון של הבעיה.
קודם כל, אם
הסכום... אין ספק שלא רוצים שהוא יישאר אם הוא לא רוצה להישאר. עכשיו זה שאלה של כסף.
אבל לא ישחררו אותו אם לא יקבלו את הסכום הנכון.
אז מה הסכום, אני שואל?
אז אני אומר, במכבי תל אביב, בסכום של 2 מיליון, 2.2, ימכרו את יונתן כהן, אבל, ופה משהו שאני כן יודע, ההצעה האיטלקית כרגע עומדת על 1.5 מיליון יורו.
אתה מבין, ברנובסקי, שאת ירדן שואה, מכבי חיפה קנתה ב1.5 מיליון יורו. אז על 2.2, א', אני לא מבין למה אין קבוצה ישראלית שרוצה אותו, או יכולה לשלם את הסכום הזה, אבל לא, בוא נגיד שהוא רוצה לשחק בחול, וזה כבר לא תלוי בו, אבל 2.2, זה נראה לי פינאץ, זה נראה לי באמת כסף קטן למועדנים באירופה, ובסדר גודל של תקציב.
זה גם מה שחושבים במכבי תל אביב, שאם באמת האיטלקים כל כך רוצים אותו, ואני יודע שהאיטלקים מאוד רוצים אותו, כי קלאודיו קליני, המנהל המקצועי, שם אותו ברשימת, השחקני התקפה.
בוא נגיד כזה דבר, בחור בן כמה, יונתן כהן בן 23, 24, נכון? 26. יש לו עוד 6.
זה לא ירדן שואה בן 19.
נכון, אבל יש לו 6 שנים מלאות.
נכון.
ו6 שנים מלאות, 2.5 מיליון יורו, זה לא כסף, זה בערך 400 אלף יורו שכר דירה לשנה.
זה יוני, כלום זה לא כסף. אם יהיה מישהו שמוכן לא... לשלם, כרגע אין מישהו שמוכן לשלם.
לא, אני לא בארץ, אני מדבר על קבוצות בליגה הראשונה באיטליה, בליגה הראשונה בבלגיה, בליגה הראשונה בצרפת, זה לא כסף, זה לא כסף.
יוני,
ב-100 מיליון.
אבל עובדה שאין הצעות כאלה, אם היו הצעות כאלה על השולחן של מכבי תל אביב, אני מניח שהיו משחררים אותו.
יוני,
אז רגע, שנייה, מוטי, שנייה.
רק תן לי להשלים.
רק שנייה, משפט אחד, אם אין, אז כנראה שלא רוצים אותו מספיק.
אבל יש את ההצעה של פיזה, שעומדת כרגע על 1.5 מיליון יורו פלוס, מענק עתידי של 300,000 יורו נוספים.
שזה רשמי או המצאה? שזה רשמי או המצאה של עיתונאי באיטלקיה?
רגע, רגע, יוני. אתה אומר המצאה של... רגע, ברנובסקי. ברנובסקי.
כן, אני יודעת.
ברנובסקי. ברנובסקי, שנייה. תקשיב, אתה לא יכול להגיד המצאה על חבר'ה מאיטליה. הם יכולים לבוא לפה.
לא, אני שואל.
תקשיב.
יש גם אצלנו ממציאים.
אני נותן להם את הכתובת של יוני.
אבל הם באיטליה, הם יבואו לפה לאולפן, אתה יודע, ובאמת ירססו כאן, אני לא בנוי לזה.
לא, אבל אני
אומר שחיפה, אל תדע.
יש כמו בארץ...
אני נותן להם כתובת.
יש...
יוני, תשמע
רגע. רגע, שנייה, יש כמו בארץ, הרבה ממציאים. רגע,
אני רוצה שתבין משהו, עזוב, אתה אומר זה לא כסף, אתה צריך להבין שהסקאוט בעולם הוא מאוד מאוד רציני, ועוקבים לא רק על הפס שהוא נותן, או על מספר השערים. יונתן כהן הוא שחקן עם המון ups and down, ולצד משחקים מצוינים שהוא משחק, פתאום אתה רואה שהוא איננו בכלל, פתאום אתה רואה איזו תקופה שבכלל לא מדברים עליו, ופתאום כן מדברים.
אתה רוצה שאני אגיד לך מה? מוטי,
כן.
מוטי, אני רואה רק 40 שנה כדורגל. יונתן כהן יותר טוב מדור פרץ. זו דעתי. עכשיו הרבה גבות...
אז יוני, מוטי רואה קצת יותר מ-40, ואני חושב שהוא חולק עליך.
דור פרץ טוב ממנו, ואם אני צריך לקנות שחקן מהשניים האלה לקבוצה שלי, אני קונה את דור פרץ. אבל תשמע, אתה לא ראית במשחקים מסוימים שיונתן כהן איננו בכלל? לא קיים? ולצד משחקים מצוינים?
בואו נדבר כרגע על המציאות.
עליות ומורדות של הסוסים.
לא, אנחנו עוזים בחלומות, ברנובסקי.
לא, אז לא, המציאות היא כרגע שזה נראה שכאילו כל הצדדים מפסידים. למה אני מתכוון? יונתן כהן, לטעמי, כל עוד יש מגעים עם פיזה או עם כל מועדון אחר, אני לא רואה אותו חוזר לשחק במכבי תל אביב, כי אני מוסיף לזה גם את היציאה שלו במשחק גומלין מול סוטירסקה, שיוצא בבלומפילד ולא לחץ את היד של ון לובן. אני מוסיף את זה שהוא מעלה את הפוסט הזה ואומר, אני לא רוצה, אני רוצה להתקדם, שחררו אותי, אני מאוד אוהב את מכבי תל אביב, אבל תנו לי ללכת. ואז ון לובן בשני האימונים האחרונים לא נותן לו להתאמן, גם כשיונתן כן רצה להתאמן. אז אני מסיק מכך שכל עוד יש משא ומתן באוויר, כל עוד התנהלו מגעים, אני לא רואה סרט שיחזירו את יונתן כהן לתוך הדר
הראשון. לא צריך להחזיר אותו.
יוני, אמרנו...
אסור להחזיר אותו.
יוני, אמרנו בין כמה יונתן כהן, נכון?
אמרת 26.
אתה יודע כמה משחקים יש לו בנבחרת?
לא.
אתה לא יודע, אבל אם היו לו...
אתה יודע כמה משחקים היה לערן זהבי עד גיל 25 בנבחרת? כלום.
לא, לא, לא. לא,
זה לא אינדיקציה. לא, אל תגיד לי לא.
מה, זאת אומרת, זה לא אינדיקציה שהוא לא משחק בנבחרת באופן קבוע?
לא, לא, לא. לא, לא אינדיקציה, יש, בעיניי לא. אתה יודע כמה הופעות יש לברוך ממן בנבחרת? 3. זה מה שיש לו.
אבל ברוך ממן
לא אומר כלום. נכון, לא, אני אומר, הוא אומר, היציאה, מה אומר מוטי?
מה, אתה חושב שזה לא נלקח בחשבון, שהוא אפילו בנבחרת שלו הוא לא משחק?
זה נלקח בחשבון רק לפרמייר ליג, ששם הוא צריך לשחק 75%.
לא מבחינת האישורים, מבחינת שאתה הולך לרכוש אותו.
כן, לא נלקח. לא נלקח, ההפך.
בשורה התחתונה, כרגע יונתן כהן מאוד מאוד רוצה לצאת ולהגשים את החלום האירופי שלו. עם ברשי פיזה, שמאוד רוצים אותו, ואני יודע שהם רוצים אותו, כי בוא נגיד, הגעתי ושוחחתי עם אחד מהם, אוקיי? אני יכול להגיד לכם שהם מאוד מאוד רוצים אותו, הם כן מוכנים לשלם עליו הרבה כסף, ועכשיו זה כל עניין של מסע ומתן, שמי קודר יחשוב שהוא מקבל את הספורט שהוא יכול לקבל.
ברנובסקי, תן לי רק עוד משפט, יש עוד סחורה שאמורה להגיע למכבי, כי בינתיים לא הגיע כלום.
תראה, בשעות האחרונות פורסם בקזחסטן, האמת שזה איזשהו דיווח מאוד מאוד מעניין, דיבר הנשיא של אקטובה על איזשהו שחקן שהוא רצה להביא, שקוראים לו ריי מנאי, הוא שחקן ששיחק בברצלונה בי, ועכשיו הוא במחנה אימון של ברצלונה, אתה יודעים, האמיתית מה שנקרא, ברצלונה הבחירה, הוא רצה להביא את השחקן הזה, והוא מדבר ברעיון בתקשורת הקזחית, שכרגע, לפי מה שהוא יודע, השחקן הזה מועמד למכבי תל אביב, זה שחקן שלפי מה שאנחנו מבינים, כן יש איזה שהם מגעים בין מכבי תל אביב לברצלונה בתקופה האחרונה, תנסו לעשות ביניכם את הקישור בלי...
איך אמרת קוראים לו? ריי מה?
ריי מנאי,
מאיפה היא? מאיפה הוא בא?
ברצלונה בי,
הוא אלבני.
לא, שאני רוצה לדעת אם הוא ספרדי או זה.
אלבני וברצלונה בי, שצורף עכשיו למחנה אימון של ברצלונה בוגרת. מוזכר כמועמד, אבל אין כרגע משהו רשמי או משהו...
היידה אלבניה, היידה אלבניה. ברנובסקי, תודה, נשתמע.
יגיעו בשחקנים בכל מקרה, כרגע הסגל מאוד מצומצם.
כן, תודה.
יאללה, להתראות.
אנחנו מתקדמים מאופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא נדבר קודם כל על בית ירושלים. אמר לי היום האוהד שלהם אלי סער, שגם עוסק פה ברבנות אצלנו ביחד עם סער, אבל זה סער פלסנר, שהדבר היחיד שיכול להציל את בית יר זה סגר. והנה, אמר את זה מזמן, והנה, אתה יודע, אנחנו לקראת סגר.
כן, יכול להיות, למרות ש... גם הליגה תתחיל, אנחנו מדברים על משחק בסוף אוגוסט ועוד שני משחקים בספטמבר, כמעט אין משחקים בספטמבר.
רגע, אבל נכון, אבל מה, בגלל מה? בגלל מה אמר את זה סער? בגלל ההפסד בדרבי?
לא, בגלל שהוא חושש לחוצה.
זה האינדיקציה?
לפני המשחק בדרבי הוא אמר.
לפני המשחק בדרבי.
יש לה שני זרים ש...
אף קבוצה לא מוכנה, תשאל את מוטי, הוא ראה אתמול את קריית שמונה ואת נוף הגליל, גם הם לא מוכנות.
ולכן הצעתי שלא צריך להתחיל את הליגה כי הקבוצות לא מוכנות, וזה נראה לא טוב.
אוקיי, אנחנו נבחן את ההצעה שלך.
אני אומר שאני חושב שהפועל ירושלים, באמת שביתר הפסידה לה, היא קבוצה חלשה. ועדיין, ביתר אחרי המשחק היו מאוד מודאגים, אני חושב שגם המשחק היום שיש להם נגד מכבי פתח תקווה ובשבת נגד הפועל תל אביב, ובעקבות המשחק...
למה? אתה חושב שהפועל תל אביב, הפועל תל אביב קבוצה חזקה, נוף הגליל קבוצה חזקה?
בוא נגיד ככה, הפועל תל אביב בלי כל הרכש שלא נרשם למשחק, שחקה יותר טוב...
חדרה קבוצה חזקה, סכנין קבוצה חזקה...
אולי נעשה פלייאוף תחתון של 10 קבוצות?
השאלה היא מה השאיפות, יוני, השאלה היא מה השאיפות.
השאיפה, תראה, קודם כל ברור שזה עונה פיננסית של ביתר ירושלים, לא שופרים יותר מדי כסף, הביאו מאמן בשיעור קומה, לדעתי, כן, לפחות שם מרשים, ועם ייחוס משפחתי מרשים, ואני חושב שביתר ירושלים, אתה יודע, אם היא תשרוד את הליגה 6, 7, 5, זאת תהיה הצלחה לביתר ירושלים.
זאת תהיה הצלחה לביתר ירושלים, זאת תהיה 5, 6, זה הצלחה חד משמעית, אבל יוני, אתה יודע, יש הבדל, תראה, ביתר ירושלים עשית הדרבי, שזה לא דבר נעים, היא פותחת את העונה נגד הפועל באר שבע בבית, וזה משחק שכמו שביתר נראית היום, זה לא כוחות. הפועל באר שבע הביא המון שחקנים, ביתר, יש לך...
בוא, אני רוצה להגיד לך משהו, אופיר,
יגיע לארץ כסף שבוע בידוד, אין לה בלם, חסר השחקנים.
אני רוצה להגיד לך שכל מי שפותחות נגד מכבי חיפה, באר שבע ומכבי תל אביב את העונה, זה לא כוחות. כל השאר זה לא כוחות. זה, יש שלוש קבוצות שמסומנות, אולי מכבי פתח תקווה שתצטרף לחבורה הזאת, כל היתר זה לא כוחות. לא הפועל חיפה ולא נוף הגליל ולא הפועל תל אביב, ולא אשדוד ולא נתניה ולא אף אחת מהקבוצות האלו, לא תתמודד השנה שווה בשווה מול באר שבע, חיפה.
לא צריך להתמודד, יוני, אני אעצור אותך שנייה, יקום בטבלה, אבל ביתר ירושלים לא יכולה לבוא למשחק בטדי נגד באר שבע ולהגיד זה לא כוחות. היא חייבת לתת פייט, אם היא לא מסוגלת לתת פייט, אז אין למה למכור.
רגע, עוד לפני טדי ולפני המחזור ראשון, שר, בוא נהיה עכשיו ב-12 בלילה, הערב הזה, אחרי שביתר ירושלים מפסידה גם למכבי פתח תקווה, ונשארת עם 0 נקודות משני משחקים. איך זה ייראה?
הם עוד לא, הם עוד לא קבוצה.
אני אגיד לך מה, וביתר לא פחות חשוב, גם יהיה תיקו להפקיע שער, היא לא הפקיעה בשלושה משחקי הכנה, ובמשחק גביע הטוטו, אין לה גולים השנה.
אין גם מי שייתן, מלך השערים של הקבוצה הלך, המבשל האולטימטיבי עידן ורד הלך.
ירדן שוע חוזר לסגל היום, אבל אולי יבוא משהו ממנו, הם עלו עם חלוץ מאולתר בדרבי הירושלמי, אבל שוב, עוד הפסד היום, זה כבר לא יש, אתה יודע, המצב שהגיעו אליו אחרי הפועל ירושלים, הוא יהיה המצב שהגיעו גם עם הפסיד היום, מבינים שיש בעיות.
זה לא בשמיים מה שאני אומר, ההפסד של ביתר ירושלים.
לא, אבל מוטי, זה לא אינדיקציה עם הפסידו היום. הרי ידוע לכל, וגם לאנשי ביתר ירושלים, וגם לארווין קומן, שביתר ירושלים בעת הזו חסר לחלוצים, וחסר לה, והיא לא קבוצה טובה, והיא עוד לא מגובשת, אבל יש עוד חודש.
איזה אינדיקציה אתה מחפש בירושלים? יפסידו שני משחקים. אתה מדבר איתי על אינדיקציה?
כן, כי לא היה עשו כלום, אז לא, יודעים, יש איזשהו סוג של אפתיות עכשיו.
תראו, כרגע, מבחינת קומן, בלם וקשר זה חובה. בלם וקשר למרכז השדה.
הוא יביא אותם בסוף.
וכן, זה לא, תראה, בלם בוודאות יגיע.
סליחה.
למה באוגוסט מחפשים בלם? למה לא מחפשים ביוני?
לא, חיפשו גם באפריל, לא היה אבל מימון. סליחה, וחלוץ, מתי בא?
לא, החלוץ אמור לקבל עוד היום עד מחר את האישורים הסופיים, אחד בארץ, סוף שבוע, תחילת שבוע הבא.
נו, סוף שבוע, תחילת שבוע הבא, רגע, רגע.
שבוע בידוד, שבוע בידוד.
לפחות.
שבוע בידוד לפחות.
יפה.
שהוא לא מחוסן.
רגע, רגע, אחרי זה
שבוע. ואז הסגר, ואז הגענו לסגר.
משחקים אחרונים, סוף אפריל, תחילת מאי.
אז אני אומר, הוא לא יוכל לשחק.
הוא יתחיל
מההתחלה. הוא לא יוכל לשחק כל עוד, הוא לא מחוסן, נכון?
אני לא יודע, אני חושב ש... אני, אבל בכל מקרה, עד שהוא ייכנס לעניינים בכלל, זה יהיה סופו.
נכון, זה מה שאני אומר, אתה מבין?
כן.
צריך לתת לו חיסון,
הראשון. תגיד, זה לא כמו בסוסים? אם מישהו חולה, אז הורגים אותו?
הראשון, לא, תראה לך שם הורגים משבר את הרגל. אבל אני אומר עוד פעם.
הם שמו את כל הכסף על השחקן הזה, אתה כבר הרגת אותו.
לא, חס וחלילה.
לא, הסוס נפצע בקרשון, רוצים להרוג אותו.
תקשיב, עוד לא ראינו מנופס. הוא עוד לא עשה פה אימון.
אתה זוכר את קוונקה?
כן.
כן, כן.
על הקלנועית.
עם הקלנועית, כן.
לא, אני מאחל להם שלא יקרה להם דבר כזה, זה שוד בשבר.
יוני, אני יכול לספר לקופמן על החזירים שרודפים אחריך?
אתה יכול לספר.
תשמע, החזירים מחכים לו למטה. חזירים בחיפה מחכים לו למטה.
וכתוב שם, אתה יודע מה כתוב? כתוב חיפה.
סוף שבוע מושלם.
חיפה.
הכל כלול.
הכל כלול, אתה יודע, לא להאמין.
הם באים אליו למכונית שיקח אותם טרמפ.
אגב,
זה בהמות של 300 קילו, זה לא צחוק.
יש לו כל הגדלים, יש לו כל הגדלים. יש לו גם ב-100 קילו.
בוא דבר איתי על זה, בוא דבר איתי על באר שבע, לקראת הקונפרנס, נוסעים עם הפולנים, נכון? עם
ורוצלב. כן, נגד ורוצלב, מי שמשחק שם זה דיוגו ורדסקה, שהיה עם רוני לוי בביתר ירושלים לפני שנתיים.
הבלם.
כן, כן. הבלם הפורטוגלי. תשמעו, קבוצה יותר חזקה מהארדה הבולגרית שבאר שבע פגשה בסיבוב הקודם, לרוני לוי איך חסר פה את איתי שכטר, רוצים לחזור עם תוצאה טובה, רוצים, עובדים על, על המון טקטי, אבל באמת לחזור עם תוצאה. לחזור עם תוצאה, אולי שערי חוץ זה כבר לא העניין פה, אז באמת שחק חזק, עד עכשיו, סך הכל, קבוצה עומדת יפה על המגרש, עומד נכון, להחזיר את התוצאה, את ההכרעה לטרנר, למושבה, ונצטרך לראות, נצטרך לראות, עדיין הפועל באר שבע היא חדשה, ועוד היא לא נתקלה במצבי, עוד לא הביחו אותה, אם היא תספוג גול ראשונה, יהיה מעניין לראות איך היא תתנהל, זה משהו שעוד לא קרה לה, אז בינתיים הכל הצליח, הכל הלך לה, הבחינה הזאת היא לא ספגה, היא הובילה, עדיין זה, אני חושב שזו קבוצה חדשה שתעבור עוד הרבה מכשולים, ושוב, גם אם היא תספוג איזה גול מוקדם היום, זה יכול לסבך אותה.
כולם קשירים, כולם יודעים את התורה?
כמו שאמרנו, שכטר עם קורונה בבית, אור דדיה פצוע, אבו עביד פה החליף אותו, את שכטר סגיב יחזקאל.
אגב, שכטר זה שחקן תגבור, זה לא שחקן הרכב, זה מדקה 20 ומעלה, הוא לא יצחק השנה, הוא לא בא לעשות
משהו שהוא חשוב בסגל.
כן, אני לא אומר שלא.
עד שיביאו חלוץ יוני, הוא החלוץ הטבעי היחיד בהרכב, זאת אומרת, המחליף של סגיב יחזקאל. אבל שכטר מהבחינה הזאת...
המחליף של סגיב יחזקאל, בוא נה, פגעת עכשיו בשכטר.
לא, אמרתי, המחליף של שכטר זה סגיב יחזקאל.
אוקיי, חשבתי, הבאלתי.
שוטר שחקן כנף, שיגיע חלוץ, שיגיע חלוץ, אז הוא יהיה בהרכב. כמובן צריך לפגוע גם
בחלוץ. שחקן המפתח השנה זה דור מיכה, נכון?
דור מיכה? כן, דור מיכה. דור מיכה, יכול להיות ש... לא, לא יודע, תלוי, אני חושב ששחקן המפתח יהיה החלוץ שהם יביאו. באמת, אני חושב...
לא, אני חושב שדור מיכה, אגב, מוטי. לדור מיכה שהיה שחקן העונה ב-2019 במכבי בתל אביב, כמה הופעות יש לו בנבחרת? אולי 3-4.
הבנתי שאתה מחכה לי בפינה.
לא, אני רוצה להזכיר לך את הדברים האלו. כי אתה אמרת שאתה לוקח את יונתן כהן על... את דור פרץ על יונתן כהן. יונתן כהן זה לא שחקן של מה?
אם אתה אומר ששני מיליון יורו זה לא כסף בשביל יונתן כהן, אני מוכרח גם להגיד לך, הלו, תעצור רגע.
זה ליגה שנייה באיטליה, רבותיי.
לא, עזוב רגע, הוא אמר, למה בארץ לא לוקחים אותו בשני מיליון יורו?
היו לוקחים אותו אם היה רוצה לשחק בארץ. מכבי חיפה.
מכבי חיפה.
זה שחקן של מאני טיים, אתה זוכר מה שעושה למכבי חיפה?
אז חכה, יצא לחול וישלמו ויקחו אותו.
נכון, ויחזור.
נכון. מכבי חיפה גם החזירה לארץ את אופיר מזרחי.
רבותיי, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו צריכים לזכור את השעה. משהו מתחדש רק בפועל תל אביב, תראי לי כן או לא.
הפועל תל אביב מול הבקרה, פגישה היום.
מה אמרו בפגישה?
אין הבנות סופיות, אבל מנסים להגיע למתווה.
יש פשרה.
אם יש מתווה, אני רגוע.
של סביב 2.5-3 מיליון שח, צריך לראות, מחר יהיו עוד, יימשכו השיחות, נדע סופית, אבל מנסים למצוא איזשהו מתווה, שהם ישימו ערבויות מסוימות.
מה שנקרא, יתרון לאורחים.
מה שנקרא, כוננות במוסד לבוררות. מי יתמנה לבורר בסוף העונה ויקבל איזה תיק נחמד? אתה יודע, ובאמת יודה לקבוצה על כך שלא תמצא אותה חייבת. היידה. נו?
אופיר, אתה מקבל צלש בתוכנית הזאת.
כן.
למה?
דיברת? כי דיברת הכי הרבה והכי לעניין.
אוקיי.
תכף נדבר על דונטלו. אופיר, המון תודה.
ביי.
אגב, ראיתי עכשיו את דונטלו שוב, בוא נסוס, אחד היפים שראיתי. ראית שיפה?
כן, כן. התחלת להבין ביופי של סוסים?
לא, אני אומר, לי הוא יפה.
אתה מראה לי קוף, אתה אומר לי קוף יפה, אני מבין, אתה מבין בזה.
אני אומר, לי הוא נראה יפהפה. וחבל שעכשיו רוצים לזרוק אותו, יש לי.
לא מבין, האיש הזה מבין בכל.
בסדר, רק שמעתי, אני מעביר הלאה.
אנשים תופסים אותי ברחוב, אומרים לי, תגיד לי, מאיפה קופמן יודע כל כך הרבה על עצמו?
אני שמעתי על הסוס.
אמרתי להם, אני לא יודע, אני לא יודע אם הוא יודע, הוא מדבר.
נכון, זה הכי חשוב. אנחנו עכשיו עם האלוף האולימפי שלנו, ארטיום דולגופיאט, שהשיג מדליית זהב בהתעמלות קרקע ועשה לנו רק טוב, ואיתו בשיחה סרגי וייסבורג, מאמנו האישי של ארטיום, מאמנו גם של אלכס שטילוב, האיש שבאמת שם את התעמלות המכשירים על המפה, ואחראי מקצועית לכל המהפך שקרה כאן, מאז ששטילוב ובהמשך ארטיום הביאו אותנו לפסגות שלא אמנו שנגיע בענף הזה. שלום לשניכם.
שלום, ערב טוב.
ארטיום, אתה בנהיגה?
לא.
כי אני לא שומע אותך. אני לא שומע אותך פשוט, אני מתקשה לשמוע.
אולי הוא באמצע הסלטה.
לא, לא, עכשיו הוא נח. ארטיום?
כן, אתה שומע?
בקושי רב, אתה מדבר מדיבורית?
כן.
אז אני צריך שתדבר מהטלפון עצמו, כדי שהמאזינים יוכלו לשמוע אותך. אוקיי, תתארגן בינתיים לדבר עם סרגי. סרגי, אתה הגעת מברית המועצות, גם שם היית רב אמן בתחום. בוא תספר לנו באמת איך בונים... איך בונים כישרון כזה לאלוף אולימפי, או לאלוף אירופה, לסגן אלוף עולם?
אני הגעתי מברית המועצות, שומע?
כן, שומע.
יופי. נלדתי בצ'ילייטס, כזה היה פוצל, ואז עברתי באוקראינה, ועליתי לארץ מאוקראינה, ומיד התחלתי לעבוד פה כמאמן.
כן.
ולמזלי, פשוט פגשתי את השטילוב, שראיתי כישרון פשוט גדול, והתחלנו איתו את הדרך שלנו, דרך ארוכה.
ואז מגיע ארטיום.
סרגי, תגיד לי רגע.
כן, כן, יוני.
סרגי, אני מבין שקיבלת איזה... דיסק של ארטיום והפעלת לחץ כביר להביא אותו לארץ. איך קיבלת את הדיסק? ממי קיבלת? באיזה גיל ראית אותו?
איזה דיסק? לא הבנתי.
קיבלת איזה צילום עם הביצועים של ארטיום, לא?
לא, לא, בחיים לא היה וזה לא קרה.
אז איך ידעת להביא אותו?
אני לא הבאתי אותו, קודם כל. זה פשוט התקשר עליי חבר ואמר ש... דיבר עם מאמנו באוקראינה, הם רוצים לעלות ומעביר עליי, פשוט אנחנו דיברנו עם מאמן ואז אני דיברתי עם עולים ואחרי העלייה מיד פשוט פגשתי אותם וניסיתי לעזור להסתכל פה ולקחתי את ארטיום מיד לאולם התעמלות
באיזה גיל זה היה?
כן, עכשיו אני רוצה לשאול את ארטיום, אתה שומע אותנו?
כן
יפה, כן, אני שומע אותך. אתה יודע, דיברו עליך גם בסוכניות הידיעות הבינלאומיות, סימנו אותך כאלוף האולימפי עוד לפני המשחקים בתרגיל הקרקע, גם בארץ פה היו תקוות. כמה לחץ זה הפעיל עליך כאשר הגעת לטוקיו?
אני במצבים כאלה, אני מנסה בכל דרך לחשוב על כל הדברים האלה. כמו שאני אומר, כל פעם אני בא לתחרות, לא משנה עד כמה היא גדולה, לא משנה איזה תחרות, אני מנסה לבוא מדף חדש, פשוט לבוא ולעשות את העבודה שלי שהתאמנתי, כל ההכנה השיט והכל השיטי, פשוט לבוא ולעשות את התרגיל הזה.
כן. אבל בסיום התרגיל לא היית מרוצה, פחדת שזה לא יספיק.
תגיד, ארטיום, אתה באליפויות עולם, נגיד ב-2017 במונטריאול, אתה זכית במדליית כסף, וב-18 גם במדליית כסף. השאלה אם זה שלא היית אלוף עולם, היה אפשר לך להיות פחות בלחץ לקראת האולימפיאדה, ולא היה לך, לא היו ממך, היו ציפיות, אבל אף אחד לא ציפה למדליית זהב. וזה אולי הקל עליך, עשה לך את החיים יותר קלים?
לא משנה איזה מדליות היו לי, וגם עם אלוף פעם, גם עם אלוף אירופה, אני כל פעם בא מחדש, כמו שאמרתי, ונעשה לא לחשוב על מה אני ומי אני, פשוט צריך לבוא ולעשות את העבודה שלי ואת הדרך שעברנו, פשוט.
ארטיום, הלחץ שאתה מדבר עליו, הלחץ הזה גם היה על כל המתחרים האחרים, נכון? זה גם נתן לך נקודות זכות, כי הם היו מאוד מאוד לחוצים.
גם אני הייתי מאוד לחוץ, וזה באמת מה ש... זה אולימפיאדה, ויכול לקרות כל דבר.
זה זכה מי שהיה לחוץ פחות?
תמיד.
אני חושב שזכה מי שהיה יותר חזק פשוט.
סרגי, אני עוד שאלה שתמיד אני מביט על מתעמלים אחרים, אתה יודע, מספרד, דרום קוריאה, יפן, סין, גם האירופים עצמם הם נמוכים באופן יחסי, גם שטילוב ובטח ארטיום הם מאוד גבוהים. איך הגעת איתם לדרגת ביצוע כזו של תרגיל הקרקע, אתה יודע שבאיזשהו מקום הגובה שלהם לא תמיד הוא יתרון?
בוא נגיד, שטילוף הוא באמת מתאמל טבוע, הכי גבוה מכולם, בעולם.
1.84 מטר.
כן, ומטר 84, וארטיום 1.62 מטר, זה לא כל כך גבוה, זה ממש מידה הכי טובה להתאמלות.
אז איך באמת הצלחת עם שטילוף להגיע לדרגות כאלה?
עכשיו שאלה לגבי מי, לגבי שטילוף או לגבי ארטיום?
לגבי שטילוף, אחר כך בא ארטיום יותר צעיר. ארטיום בן 25-6.
כן, אבל בוא נגיד, הגובה של ארטיום, של שטילוף, זה היה יכול להיות צד הכי חזק שלו. בגלל שהוא קפץ יותר גבוה, וזה נראה מצד ממש שונה מכל המתאמנים קטנים. ובמיוחד אנחנו ניסינו פשוט לפתוח את זה ולשחק על זה. והצלחנו, בגדול.
ארטיום, אחרי שהשגת את מדליית הזהב, ההיסטורית שלנו בענף שהוא ליבה, אתלטיקה, התעמלות ושחייה. אמרת שלקראת פריז 2024, אתה רוצה להתמודד על עוד מכשירים, בין ששת המכשירים, לקראת פריז כדי להגיע גם כן לפודיום. איזה מכשירים אתה באמת מתכנן להתמקצע בהם ברמה של פודיום?
קודם כל, עכשיו בטוקיו עשיתי גם סוס מוחות, שפחות הלך לי, ואני נכנסתי לגמר.
אבל יש פוטנציאל גדול, קודם כל בסוס מוחות וגם סוס קפיצות.
תשמע, ארטיום. ארטיום, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא מבין גדול בענף הזה, אבל מה שלא תבחר, אתה נראה לי אישיות כזו מרשימה, כזו צנועה. אני באמת, אני מצדיע לך על ההישג הזה. זה משהו שעכשיו שאני מדבר איתך, זה מעורר בהתרגשות עצומה, כי אתה באמת הבאת כבוד למדינה, ואני שומע אותך, אין בך טיפת יהירות, אתה כזה צנוע, כזה מיוחד, שאני בטוח שזה בא לבידי ביטוי באימונים, בתחרויות, והמאמן שלך נהנה מזה. אין לי מה להגיד לך, אתה אדיר פשוט.
תודה רבה.
אתה למעשה עכשיו, ועוד מתעמל שכרגע שכחתי את שמו, שמתמחה בשולחן הקפיצות, אתם למעשה הייצוג של התעמלות הגברים, נכון ארטיום? אני אומר, אתה ועוד מתעמל שהגיע מגיע באליפויות אירופה לגמרים בשולחן הקפיצות, בקפיצות. כן, אז אתם למעשה זה, אתם למעשה זה הנבחרת בהתעמלות.
לא, יש עוד הרבה ילדים. יש לנו קבוצה, ואנחנו כל הזמן אנחנו עובדים על זה, שיהיה לנו לא מתעמלים אישים, שיהיה לנו קבוצה מלאה. כן, החלום שלנו זה באמת
להגיע כקבוצה כבר לאולימפיאדה. כן. סרגי, אתה מאמין שבאמת תצליח לבנות פה בשנים הקרובות נבחרת שתוכל להתחרות בתרגיל הקבוצתי על כל ששת המכשירים?
כל המתאמנים שלנו עובדים על ששת המכשירים. זה אומר קרב, רמה, אבל לגבי קבוצה, זה חלום שלנו, ואנחנו עובדים על זה. אני מקווה שבסוף אנחנו נצליח.
סרגי, רציתי לשאול אותך כמאמן של ארטיום, קצת על הבן אדם הזה, קצת על, אתה יודע, יש לא רק אור הזרקורים, יש הרבה מעבר לאור הזרקורים. איך זה לאמן ספורטאי ברמות האלו?
לפני כמה דקות אתה אמרת כל המילים עליו, ועכשיו אני פשוט מצטרף למילים הזה. נעים לי לעבוד איתו. נעים, ונקווה שזה לא, למרות שזה אלוף אולימפי, זה מילים כל כך חמים שזה נכנס ללב, ואני מקווה שזה אנחנו נמשיך בצורה כזאת.
תשמע, אני לא האמנתי, אני זוכר את היום שבאמת הגעת לישראל והתחלת לעבוד כאן סרגי, אני באמת לא האמנתי עם כל הידע והכישרון שאנחנו יום אחד נגיע למדליה בהתעמלות, לא להיות אלוף אולימפי, זה פשוט מדהים, כי אנחנו זוכרים פה, אתה יודע, בהיסטוריה שלנו את דובי לופי ובלו, אף פעם לא חשבנו, באמת שבמשפחת וישניה, גם את אריה זכרו לברכה וגם את ג'קי, אף פעם לא חשבנו שאנחנו נגיע באמת למצב כזה של שידברו עלינו בעולם ההתעמלות.
המטרה שלי הייתה להוכח בעצמי וגם לכל הספורטאים שלנו שהם יכולים לעשות, יכולים להשיג כמה שיותר ולהתנגד לכל המדינות בהתעמלות, גם ברוסיה, גם ביפן, גם באמריקה, והצלחנו.
כן, הצלחתם, הצלחה גדולה. כן, יוני.
סרגי, אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא שאלה כאובה לדעתי, העניין המתקנים בארץ. אני מבין, אפשר להגיד שזכייה של ארטיום במדליית זהב, זה למרות המתקנים, למרות שאין
לא,
פה...
לא, השקיעו במתקן שלו, באדר יוסף.
כן, אבל אין בארץ...
7 מיליון שקל, זה קיבלתי אוקיי. משרד הספורט.
אוקיי, אבל אין בארץ מתקנים. מה אתה אומר על מצב המתקנים בארץ?
יש
לה...
היה לנו אולם אחד, זה באדר יוסף. ולפני שנה וחצי, השקיעו גם באולם בווינגיט, באולם ברלין. וזה בדיוק מציל אותנו במצב מהפנדמיה הזאת.
כן.
חוץ מזה, אין לנו שום עולם. כמובן שזה חסר, מאוד חסר, בשביל להצליח בהתעמלות.
סרגי, בניגוד לכולם, רף הציפיות שלך מארטיום היו גבוהות, נכון? היה רף גבוה. אתה האמנת בפודיום.
כל הזמן הציפיות שלי הכי גבוהות לגבי ארטיום.
מה היה קורה איתך אם הוא לא היה על הפודיום?
נו, זה לא סוף החיים, זה פשוט אומר ש...
היית ממשיך באותו קו?
כן.
כן. ממשיך באותו קו, ממשיך לטפח.
לא עבדנו נכון, צריך לעשות עוד משהו, זהו.
כן.
זה שוב.
ארטיום, וסרגי, אני אתחיל איתך ארטיום, יוני אמר קודם, אני רוצה לומר לך שריגשת, באמת ריגשת פה את כל הציבור בישראל ביום ראשון בבוקר. היה מבחינת שידור בוקר של אירוע ספורט, זה היה צפיית צי. כמה אנשים שראו, וכמובן נמשכנו לראות את זה בשידורים חוזרים, ולשמוע את התגובות וההסברים של שניכם. עשית כאן דבר גדול לספורט הישראלי, ואני מקווה שידעו איך... למנף את זה, לענף הזה, גם התעמלות גברים, גם התעמלות נשים, שצעירים יבואו לענף בעקבותיך, ויהיו רק הצלחות, והדברים אמורים גם לגביך, סרגי.
אפילו היום, אפילו היום, אני מרגיש שאני עושה משהו טוב,
כן.
אבל לא מספיק כמו שאנחנו דיברנו, מתקנים.
כן. טוב, נקווה שיהיו, נקווה שיהיו, תודה רבה לשניכם, אתם סיפור הצלחה, ונשתמע, תודה רבה לכם.
תודה.
אם רק יוני היה לומד מהצניות שלו.
מי?
של יוני, אם רק היה לומד טיפה מהצניות שלו.
אם היה גדל בקזחסטן ובאוקראינה, היה לו. האמת גם אני. בואו נדבר עכשיו עם שרון דודוביץ' ספורט אחת. הוא משדר היום את המשחק של הפועל ירושלים, העולה החדשה, מול מכבי נתניה. אהלן שרון.
מה, ככה בונים תוכנית מאלוף אולימפי, אתם באים אליי, כאילו מה, יש יותר
נמוך לרדת. אז קודם כל, תקשיב, זה בגלל הספר שלך.
זה אחד הדברים הכי מכובדים שקרו לי פעם.
תקשיב, זה בגלל הספר שלך, ואני מקווה למהדורה שנייה.
עכשיו אחרי
אתה יודע שאני משתמש בו, אתה יודע שאני משתמש בספר הזה כדי להישמע חכם וכאלה, אבל זה אני.
עם כל הסיפורים שיש באולימפיאדה יש מצב להוציא סיפור אולימפי.
נכון, נכון, תתכונן לקראת פריז, רק 3 שנים.
יש לפחות שני סיפורים, יש לך לפחות שני סיפורים, אחד על דונטלו ואחד על ארטיום.
תקשיב,
על דונטלו אתה חייב סיפור,
אתה חייב לכתוב פרק במהדורה נוספת
על דונטלו.
על דונטלו, אני חרד לסוס ואני אבדוק מה קורה איתו. כן, בוא נדבר על המשחק שרון, מכבי נתניה, ספורט אחת, 8:00 בערב.
מכבי נתניה, אתה מבין?
כן, הפועל ירושלים. בנתניה, יעקב אוזיאס. כן.
בדיוק. מכבי נתניה מול הפועל ירושלים, מחזור שני של גביע הטוטו. מכבי נתניה לא שיחקה במשחק הראשון, הפועל ירושלים כמובן שיחקה. וניצחה 1-0 את ביתר ירושלים בשבת האחרונה. אז הפועל ירושלים עושה כמה וכמה שינויים בהרכב, היא עדיין צריכה להבין את עצמה, בכל זאת היא מגיעה לליגה הראשונה ולהכנות לליגה הראשונה פעם ראשונה אחרי 21 שנה, גם לא נפגשו מאז 2017 שתי הקבוצות הללו שהיו אז בלאומית. אבל הסיפור אני חושב שיותר מעניין היום זה דווקא מכבי נתניה, משחק ראשון של העונה, בינתיים לא איבדה יותר מדי שחקנים, וכמובן שהשם המרכזי, גבי קניקובסקי, אז הוא פותח בהרכב, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה קורה איתו.
השאלה אם הוא פותח, זהו, השאלה אם הוא נשאר בהרכב הזה לפתיחת העונה.
תראה, אני מניח שאם מאטפלד שם אותו בהרכב, זה אומר שאין משהו קונקרטי בימים האלה, זאת אומרת, לא צריך לפחד חלילה לסקר אותו, ואני מניח שזה לא פשוט לאטפלד, אתה יודע, איך הוא בונה קבוצה שהשחקן הכי טוב, הכי חשוב שלך, אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה איתו, יש עוד חודש עד תחילת העונה.
השאלה אבל... מה אומר השחקן, תראה, במקרה של מכבי תל אביב, שרון, אז אומר יונתן כהן, אני לא רוצה להישאר, אני רוצה הזדמנות, אני רוצה צ'אנס, אני רוצה, 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 ועושה פרצופים, ואפילו לא לוחץ יד למאמן, והוא כבר מייבש אותו לספסל. השאלה מה קניקובסקי אומר למאמן שלו, אני נשאר, אני רוצה
אני
ללכת.
מניח, אני מניח שאם הוא פותח בהרכב, אז גבי קניקובסקי, סליחה, מקצוען, והוא אומר לעצמו, אני נשאר. העניין הוא הרי לא מבחינתו של השחקן, הוא מבחינתו, כן. אוקיי, לא עכשיו, וזאת שנה נגמר לי החוזה, אבל השאלה, מה מכבי נתניה, אם רוצה להרוויח עליו?
תגידו לי רק דבר אחר, זאת אומרת, תגיד לי רק דבר אחד, הפועל ירושלים, שבשבילנו זה אניגמה, כי ביתר באמת, כפי שנראתה במוצאי שבת, כן. אתה יודע, זה, דווקא לזה זה לא אניגמה, אבל ירושלים, כפי שאתה רואה ומכיר, זו קבוצה שבהרכב הנוכחי יכולה לזכות בליגה?
תשמע, זה יהיה מאוד מאוד קשה, ההרכב מאוד מאוד אנונימי, זאת אומרת, באמת, אני חושב שמרבית אוהדי הכדורגל לא מכירים את, את השמות, אנחנו כן, יש את גיא חדידה, ששחק שנה שעברה, מכבי פתח תקווה, ומגיע להפועל ירושלים, אז הוא רכש אחד שמצטרף, וזה רכש חשוב, אבל אתה יודע, אני מסתכל על השמות, יש את אגדה, שחזר מהשלם הפועל חיפה, זה באמת שחקן מצוין, יש עוד כמה שנמצאים על הספסל, סגל מאוד מאוד אנונימי, זה יהיה לא פשוט, זאת אומרת, הקבוצה עוד תצטרך עוד קצת להתחזק, זה יהיה לא פשוט, אבל רגע, יש לי את הידיעה הכי חשובה עבורכם, לקראת השידור.
טוב, אני פשוט מתחיל להילחץ כאן מהזמנים, שרון.
פרשן גילי ורמוט.
פרשן גילי ורמוט, משחק בכורה שלו.
בדיוק.
יפה, שעה שמונה. ספורט אחת, מכבי נתניה, הפועל ירושלים, תודה. אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב, אהלן.
בוא נדבר על המשחק שאתה משדר הערב.
מפרשן.
מפרשן הערב, ביתר ירושלים מול מכבי פת, זה בספורט, ספורט אחת, נכון?
ספורט אחת, אני חושב.
תן, אני אפתח רגע, אני כבר אגיד לך.
אומרים חבילת הערוצים.
ספורט ארבע, ספורט ארבע. הקודם היה אחת, הקודם היה אחת.
תן לי להגיד, תן לי להגיד באיזה ערוץ זה.
ארבע, נו יאללה.
בספורט ארבע.
כן.
עכשיו אני מרגיש שהגעתי
הביתה. יפה. אז השידור שלכם בטח מתחיל ב-8:20, כי המשחק ב-8:30.
אמת.
מכבי פתח תקווה, בוא נאמר, טיפה ליותר מוכשרת מביתר ירושלים. בסביר, בוא נאמר סביר להניח שהיא עלולה לנצח שם.
ראית ביתר ירושלים בשבת בדרבי.
כן, ו...
למה עלולה? אבי לוזון לא יאהב, אתה אומר עלולה.
לא, אני אומר את זה בשביל ביתר, אוהדי ביתר שגם ככה נמצאים בטראומה.
שתי הקבוצות הפסידו 1-0, שתי הקבוצות מחפשות קודם כל משחק התקפה, מה עושים בהתקפה? קריית פתח תקווה איבדה בקיץ הזה, מתוך 32 שערים שהיא כבשה בעונה שעברה, 23, אבדה, פריבו, חדידה, הכובשים שלה לא פה, אתם הביאו את דור ז'אן שאמור לספק את המספרים, אבל הוא עדיין לא...
כן, אבל אתה יודע, אסף, אין וקום בדברים האלו, בסוף נכנסים, בסוף יש את המכסה של השערים, שער וחצי, שניים למשחק בקבוצה טובה, ואתה יודע, בסופו של דבר הוקום הזה מתמלא.
נכון, נכון, והשאלה מי ימלא את הוואקום הזה, מאוד רכש, מאוד מעניין שאני עושה את זה, ג'יימס אדני, זוכרים אותו בקריית שמונה, שהיה חצי עונה, הוא היה נהדר, ואז הוא נפטע וככה לא חזר, אז זה רכש מעניין, ולצידו יש שם את ניקו ממן, שחקן שבליגה הלאומית, אנחנו שנים רואים אותו, והוא תמיד, אתה מחכה שתגיע הפריצה שלו, והיא לא הגיעה, אז אולי עכשיו הוא מקבל את ההזדמנות בליגת העל, אז יש שם שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, בוא נראה, מסוגלים נגד הפועל תל אביב, זה לא היה נראה כל כך טוב, לא דווקא מכת ההתקפה.
תגיד, אתה רואה את מכבי פתח תקווה משחזרת את העונה הקודמת?
נורא מוקדם להגיד דבר כזה, אבל הם מאוד נחלשו, הם מאוד מאוד נחלשו, אין פה, אתה מאבד שחקן כמו ליאל אבדה, שהוא באמת, כל העיניים היו עליו, והיה מעורב בחלק מאוד גדול מהשערים, אם זה בשערים ובבישולים.
דבורה מהבנק לא חושבת שאיבדו את אבדה, אתה יודע.
נכון, אבל דבורה מהבנק המופקי הגולים.
זה נכון.
אז דן תחיל יצטרכו למצוא. היתרון הגדול של מכבי פתח תקווה זה באמת מחלקת הנוער שלה, שמוציא עוד ועוד שחקנים, וגם היום אני מניח שאנחנו נראה, יש את הבחור הצעיר של אב דניאל, אך של סולומון דניאל, שקיבל פה כמה דקות במשחק הקודם. אז יש להם הרבה...
זה שלב, הוא יליד 2004.
מדהים. מכבי פתח תקווה, אתה יודע, תמיד אנחנו אוהבים לדבר איך בהולנד ובגרמניה, ובמדינות האלה נותנים לשחקנים, לשחק בלי להסתכל על התאריך לידה או על תעודת הזהות, ופה אנחנו נורא מתלהבים כשיש שחקן צעיר, אבל 2004 זה יוצא דופן גם בליגות האלה. מכבי פתח תקווה הוכיחה, כמו אשדוד, כמו עוד כמה קבוצות אחרות, שבאמת, הן באמת לא רק מדברות, אלא באמת נותנים לשחקנים כאלה את ההזדמנות.
יפה מאוד. נקווה שבאמת, מכבי פתח תקווה תסתדר, אני יודע שהיא תסתדר, יש שם אנשי מקצוע, היא תסתדר. ביתר ירושלים אני קצת סקפטי, כמו בפרסומת הקרחת ואני קרח, אז יאללה, תבלה, שיהיה שידור טוב.
תודה חברים, שיהיה ערב טוב.
כדורסל עכשיו, סורוקה מן ערוץ הספורט, אהלן.
אהלן, מה העניינים?
בוא נה, תשמע, אני קורא שקמבה ווקר חוזר הביתה.
כן, מרגש.
אתה הבין? בגיל 31, אתה יודע, באמת... מה שנקרא ניו יורק נייטיב.
לגמרי.
חוזר הביתה, בסוף כל סוף יהיה לנו פוינט גארד, שבאמת אפשר לרוץ איתו, למרות שהוא ב-31.
כן, בשנה שעברה הוא כבר היה פחות טוב בבוסטון, אבל אני חושב שבבוסטון שמו עליו את המשקל של להחליף את קיירי אירווינג פחות או יותר, וזה היה באמת כבד. בניקס הוא לא יצטרך להחליף את קיירי אירווינג, הוא כן יצטרך לתת איזה 18-17 נקודות, כי בסוף זאת קבוצה שהיא קבוצתית, ודעתי, יחד עם ג'וליוס רנדל, שהוא...
מאמן מצוין גם.
ומאמן מצוין, ויש להם גם עומק, כך שלא יצטרכו לשחוק אותו. בוא נזכיר, בשנה שעברה, כזה פתח שהניקס היה אלפריד פייטון, שבדרך כלל היו מה שהם קוראים לזה NBA טוקן. זאת אומרת, שמים איזה רכז כזה לכמה דקות, ואז מורידים אותו כי דרק רוז וקוויקלי באים לעשות את העבודה. אבל ראינו שבפלייאוף זה לא הספיק. שניקס צריכים עוד כוח אש. אז צריכו את קמבה ווקר, שבאמת בחינם, תכלס, בגרושים. כי מה שקרה, הוא עבר מבוסטון לאוקלאומה סיטי.
נכון, ויש איזה בעיה. אוקלאומה
סיטי, באו, תעשו, חתכו אותו. אז אני קצת קמים אותו במחיר מבצע.
תמיד היינו באמת זה, אבל אני מבסוט שהוא בא, כי לפחות יהיה לידר על המגרש, אתה יודע, אחד שינהל אותו.
בדיוק, וזה משהו שדעתי הוא יואב, וטיבס יואב, והבאתם לא פחות חשוב מזה, טבן פורניה. הכוכב הגדול של נבחרת צרפת שיכולה לקחת זהב כרגע בטוקיו, באמת הגיע אחרי עונה לא הכי טובה בבוסטון, אבל בן אדם
שמונה... אני רוצה אבל שנספיק לדבר על מושבת הזקנים בלוס אנג'לס, שהג'נרל מנג'ר שלה הוא גם שחקן, קוראים לו לברון, הוא עושה מה הוא רוצה, הוא מגייס את כולם, עכשיו הביא את קרמלו אנטוני, אני שמח שהוא הביא, כי הוא עוד שקל לחזור לניו יורק, קרמלו, ואתה מסתכל באמת על החברה האלה, אתה יודע, זו הקבוצה הכי זקנה בליגה, הלייקרס בי פאר, אתה יודע, בפערים עצומים. יש שם איזה שישה חבר'ה בני 35.
יש, כן, היה בשלב מסוים הגיל הממוצע של הסגל שם, היה 33 או משהו כזה, רק שאז אתמול, יחד עם קרמלו אנטוני, מחתימו תוך שעתיים את מליק מונג שהוא בן 22, את קנדריק נאן שהוא בן 21, ואת אלן אוטו טאקר שהוא בן 21, אז הגיל קצת ירד. עדיין זאת קבוצה שנבנתה מאוד מעניין. קודם כל היה את הטרייד של וסטבורוק, שבעיניי זה טרייד שהוא מרתק, אני לא בטוח שהוא יביא את הלייקרס לאן שלברון רוצה, אבל אם באמת...
תגיד לי, קבוצה יכולה להסתדר עם ראסל ועם קרמלו ביחד? זה לא קצת נפיץ מדי, ויש גם את לברון, אל תשכח על הפרקט.
קודם כל, אנחנו זוכרים את קרמלו כשחקן מלא אגו. קרמלו אנטוני בשנתיים האחרונות הפך לשחקן שמודע למקומו. הוא יודע שהתפקיד שלו על המגרש זה לעלות מהספסל, לקלוע שלשות, להיות ה-go-to-guy, כששום דבר אחר לא עובד, כשהכוכבים נחים, וזה מה שהוא יעשה גם בלייקרס. כלומר, הוא לא בא ללייקרס כדי לשחק 35 דקות.
אבל זה מה שקורה לשחקן, לספורטאי בדרך כלל בגיל הזה, השאלה אם בראש יש את הסוויץ' הזה, שהוא, אתה יודע.
לא, הוא עשה את זה גם קודם.
לא, לקרמלו, הייתה תקופה...
אחרי שהוא הרס את ניו יורק לגמרי, אז הוא באמת...
והוא התחנן, ובאמת היה מין לובי כזה של תחזירו את קרמלו, חצי שנה לא הייתה לו קבוצה בכלל. פורטלנד החתימו אותו כי שחקן אחר נפצע לה בכלל, והייתה צריכה אותו. והוא הביא אותו, ובתפקיד הזה של הסיקסמן, הוא נתן בדיוק את מה שהיו צריכים לנו. ובדיוק במוד המחשבתי הזה הוא צריך לבוא עכשיו ללייקרס, ואני מניח שאם הוא בא לשחק עם לברון, ששני מהשרידים האחרונים שנבחרו בדראפט של 2003, אז הוא יהיה במוד הזה, של לעלות מהספסל, לעשות פה ושם נקודות, הוא לא ידרוש את ה... הוא מגרש, הכדור ילך אליו, כי הלייקרס ילכו אליו בעיקר כשווסטבורוק ולברון ינוחו, וצריך עוד מישהו שיעשה נקודות בקו הקדמי, וכשדייביס ינוח, אז הלייקרס הקיפו, באמת, הם יודעים כשיש להם את ווסטבורוק ולברון, שהם לא, ווסטבורוק בטח, קלה השלשות אולי הגרוע ביותר ב-NBA מבחינת ווליום בכל הזמנים, וחייב לידו הרבה קלעים טובים. אז הביאו את נאן.
בוא נעשה רגע הפסקה בכל השוק של, מה שנקרא, אני קורא לזה שוק העבדים, אתה יודע, בקטע שהוא מגיע ל-1.9 מיליארד דולר, אבל בוא נעצור רגע בליגת הקיץ של הוונאביז, למרות שבסגל של בוסטון יש גם שחקנים עם ניסיון NBA של שנה ושנתיים, ובאמת ים הדר פותח הלילה, נכון?
לא, הליגה עצמה מתחילה ביום ראשון הקרוב.
בשמיני?
בשמיני, כן.
הבנתי, אז בינתיים זה אימונים. מה אתה שומע באמת ממקורותיך? תשמע, עם סטיבנס באמת... שלח אותו לשם, מדברים על ברד סטיבנס, הג'י-אם שהיה מאמן בעונה שעברה. אם הוא שלח אותו, אז באיזשהו מקום רוצים גם לבחון אותו.
היעד של בוסטון והיעד של ים הדר זה שים הדר יהיה בסגל של בוסטון סלטיקס בשנה הקרובה. אין דרך איפה, אין דרך להסתיר את זה. כלומר, זה רצון הדדי של שני הצדדים. בבוסטון, באמת בשבועות האחרונים אנחנו רואים כתבות מאוד מחמיאות, אנחנו רואים וייב מאוד מאוד חיובי מצד האוהדים, הם צמאים שם להצלחות, צמאים שם לדם צעיר, וים מצטייר ביניהם.
אתם כמומחי NBA, אתם באמת מאמינים שים הדר יכול להשתלב ב-NBA?
כן. ים הדר לא צריך, לא, זה שאתה משתלב...
זה מזכיר לי ים הדר קצת את גל מקל כזה, שאתה יודע...
גל מקל עשה בדלאס עונה מאוד יפה, ואילמלא חושב מזל של הוויזה לא מגיע. אגב, כן, וגל מקל, שוב, קראו לו כל מיני דברים שם, הוא נפצע ברדוון קריטי, פספס איזה ויזה באיזה דקה, ושוב, אני חושב שהיו גם כל מיני פציעות שם ברקע. ים הדר מגיע בשלב מוקדם, כשיש קבוצה שבחרה בו בדראפט, מאמינה בו, יש לה מאמן צעיר ויכולה לפתח אותו. האם הוא יהיה שחקן חמישייה? כנראה לא. האם הוא ישחק 30 דקות לערב? כנראה לא. אולסטאר לא. אבל לקבל 10-15 דקות בעונה ראשונה, אם לזה...
הלוואי! 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 סורוקה מנמון, תודה.
תודה לכם.
מיד אחרינו, התוכנית של מעיין אדם, התוכנית החברתית, מיד בסיום התוכנית שלנו. לתושבי חיפה והצפון, התוכנית של יוני הללי, בשעה, תנראה לראות, ב-104.5. יוני, אתה כבר שם?
כן, אני שם.
יפה. זה התוכנית נקראת באים בטוב, אתה ושמעון סבק, גם אתם תוכנית חברתית, תפתרו כל מה צריך. לתושבי חיפה, אנחנו נבוא בסוף לקחת את מה שנשאר.
את הטוב.
את הטוב, כן. זהו זה, אנחנו מתקרבים באמת לסיום. התכוננת לסגר כבר, יוני?
כן, אני אומר, יש לנו, ממילא לא יוצא בלילה, יש חזירים. כן. אנחנו מסוגרים בבית, אז מה נשאר? רק את היום. היום אנחנו נסתדר, נעביר אותו.
טוב, זה יהיה ארוך, אה?
כן, הפעם הוא יהיה ארוך.
בוא נסיים ממה שהתחלנו. עם הידיעה הזאת של איקסל והפועל פתח תקווה,
יאללה לך על זה.
שיצאו לערעור, שהפועל פתח תקווה נשארת בליגה הלאומית ומשחקת בעוד יומיים, נדמה לי, בגביע הטוטו, ואיקסל...
בוא נסע, אם אתה רוצה לסיים עם זה, אז צריך להתייחס לזה שייתכן שאייל ברקוביץ' שוב, על פי ההסכם שלו, יכול לחזור לתפקיד המנהל המקצועי.
הם רוצים אותו?
אני מניח שכן, אני לא יודע שלא, בוא נאמר. אני לא יודע שלא.
אוקיי.
זה יהיה בעיניך שהוא ישאיר את הקבוצה בליגה?
מה פתאום? גם הוא לא יאמר את זה. כן, הקבוצה קרסה, אבל שוב.
הקבוצה יחלה יחד איתו.
אבל הוא לא קנו של שחקנים, לא היה להם סיכוי. שהוא בא אם היו על הפנים, אבל...
הוא בא אחרי הרשימת העברות, איך הוא יכנס?
כן, הוא בא, לא רק זה, אני לא יודע מתי הוא בא, אבל הוא בא אם היו כבר על הפנים.
הוא בא אחרי, לדעתי.
אבל צריך שם להשקיע, אתה יודע, במנה, הרמטונה של כסף, הרמה, כדי לעשות מזה קבוצה שתישאר בליגה השנייה. בליגה השנייה צריך שחקנים של ליגה השנייה.
זה איקסל.
אה?
הספונסר שלהם זה איקסל, הוא סידר להם את המקום הזה.
אני במקום איקסל לא הולך לעליון, שבאמת חתום על פסק דין בהתאחדות לכדורגל, פרופסור מיגל דויץ', מתחשבים בו.
לא הולכים
לה, נכון? לא מתחילים לעשות שטיות איתו. זהו זה. זהו זה,
לא הולכים לבתי משפט אזרחיים.
לא, הכי טוב אזרחי, אבל לא משנה. שימרו על עצמכם.
בשמחות.